הכל חי אונליין, 93fm.co.il. ידיד נפש, עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן, כרגיל, רב דוד קליגר, נתי חדד ושלוימי פולק, שביחד מעבירים את קולות השידור עליכם. עוד חג פסח נוסף לנו לחיים. עוד ליל הסדר התווסף לנשמתנו. חגים אינם עוברים, חגים מתווספים. אינו דומה אדם שעברו עליו 20 פסחים לאדם שעברו עליו 30 פסחים. כל זאת בתנאי שיש משמעות ולמידה מכל חג. ברוך השם, זכינו לשבת בליל הסדר כבני מלאכים ממש, עם היכולת לקיים בעידור מצוות אכילת מצה, והגדת לבנך, סיפור יציאת מצרים. זכינו ברוך השם גם לשתות דלת כוסות, לקיים מצוות מרור, ולקנח בשולחן עורך כבני חורין. ביום שלישי של חול המועד בשעה 12:30 בלילה, הלב דחף אותנו, ממש דחף, לגשת לכותל, להגיד תודה לאבא שבשמיים. לבוא אליו בלי שום בקשות, רק להגיד שתי מילים. אבא, תודה. תודה על היכולת לקיים את מצוותיך. תודה על השפע הרב שהשפעת עלינו, ברוחניות ובגשמיות. תודה אבא על כל הטוב שאתה נותן לנו. חלק מהתענוג היה לפגוש בשעה 2 בלילה, משפחות שלמות שבאות לכותל בשביל דבר אחד, להודות לקדוש ברוך הוא. כמה מרגש. בוודאי אתם שואלים את עצמכם, מאזינים יקרים, מדוע אני חוזר למשהו שכבר עבר? עכשיו לכאורה הזמן לחזור לשגרה. זהו, נגמר, היה. למה אתה תקוע שם? על זה אני רוצה לדבר היום. על ההתייחסות שלנו לאירועים, על נתינת משמעות לעשייה שלנו, ולחלופין למה שקורה ועובר עלינו. הזכרתי בעבר בשידור בשם החפץ חיים שאמר שבזמנים ההם, אם הייתה קורית רעידת אדמה בקצה העולם, היו מדברים מזה כמה שנים. בימים שלנו, אם זה תופס בכלל, אם זה שווה כותרת, זה דועך אחרי שעה. לצד הדברים הנפלאים שהיה לנו בחג הזה, קרו מספר אירועים קשים ומחרידים. איבדנו את אחד מגדולי הדור, מרן הגאון רב שמואל הלוי ווזנר. בשביעי של פסח התייתמנו מהגאון הגדול רב חיים גריינמן, איש שכולו תורה וחוכמה. גם נערה בת 17 שהלכה להתפלל בשביעי של פסח, התמוטטה ונפטרה בדרך מבית הכנסת. וגם ילד בן 12 נפטר בחטף ברחובות. אירוע רודף אירוע. אירוע משכיח אירוע. באותו לילה של הלוויה, זו של הרב אוזנר, חזרתי מהלוויה כמו רבים וטובים, אך לא מצאתי מנוחה לנפשי. מהמקום בו הייתי בלוויה, ראיתי כמעט הכל. ישבתי וכתבתי טור דומע, טור שנכתב מהמקום העמוק שבלב. אקריא לכם חלקים ממנו. הייתי שם באשכבת דרבי בין 100,000 איש שבאו לחלוק כבוד אחרון לפוסק הדור, הגאון רב שמואל הלוי ווזנר. התמקמתי עם ילדיי בבית הכנסת חיסדה, ממש מול בניין מספר 19 שברחוב הרב דסלר. בפנים בית המדרש ישבו עשרות מתלמידיו של הגאון, שחלקם קוראים תהילים, חלקם מעיינים בספרי הלכה שונים. בניגוד להתנהגות המכובדת שהייתה בתוך בית המדרש, ההתנהגות הראויה שהייתה שם, מהחלון ניבטו מחזות קשים מאוד. בניין 19 הוא בניין בין שני קומות, שגילו עומד בערך על 70 שנה, אולי יותר. מאות אנשים טיפסו על גגו. ראיתי בעיניי את האסון קרב ובא. לא היה לי ספק שגג הבניין לא יוכל להכיל את המשקל העצום שעליו עלו האנשים. אברך חסידי שחלק איתי מקום בחלון החצר, בחלון הצר, הפציר בי, תתקשר למשטרה, עוד רגע ויש פה אסון. הסברתי לאותו אברך עדין שהמשטרה במקום, אך היא לא מצליחה להוריד את הבחורים שהגיעו לשם לראות את הלוויה. ואז זה קרה. אנשים מהגג נפלו, אבנים מהגג נפלו על אנשים שעמדו במרפסת. צעקות הצולה הצולה נשמעו מכל עבר. אווירת פאניקה. מישהו בקהל הרציני שבתוך בית הכנסת חיסדה התחיל להגיד תהילים, וכולם בבחיות אחריו. דרמה של ממש. ואת כל זה אני רואה בעיניי מתרחש ממש כפי שאני מתאר. לא הייתה שאלה אם זה יקרה, אלא מתי זה יקרה. השוטרים ניסו שוב ושוב להוריד את הבחורים, שם הילדים, אולי ההגדרה הנכונה, שוטים מגג הבניין. אך אלו התווכחו והשפילו את השוטרים. מהמרחק הקטן שבין חיסדה לבניין ממול, קלטתי את אחד הוויכוחים הקולניים בין נער כבין 14 לבין שוטר שבא להגן על חייו. אין לי מילים, בושה וחרפה. השוטר מסביר לנער, אתה מסכן את חייך, רד בבקשה למטה, זה בשבילך, לא בשבילי. והוא לעומתו, אל תגיד לי מה לעשות, אתה מפריע לי לראות. השוטר עזב אותו ופנה לנער אחר שסיכן את חייו. בסופו של יום, לאחר נפילת האבנים, הגג התרוקן, אך תוך כמה דקות, שוב היו עליו עשרות אנשים. אינני נוהג להאשים, להתלונן, זה לא אני. אך מתחילים לדבר על המחדל העצום שבניהול הלוויה הזו. הלוויה הראשונה בהיסטוריה של הציבור החרדי שגבו חיי אדם. בעיניי חלק מהמחדל הוא בהתנהגות של חלק קטן מהציבור שלנו. אני יודע שזו אמירה קשה מאוד. אך כשחיי אדם על המשקל, כשאלמנה ממררת בבכי על מות בעלה, שבסך הכל הלך לחלוק כבוד אחרון לרבו אהובו ולא שב הביתה, גם מילים קשות צריכות להיאמר. כיצד ייתכן חוסר משמעת כל כך גדול מול סדרנים שבאים להגן על חייך? איכן ההורים? אין לכם שום אחריות על חיי ילדיכם? מדוע אתם מאפשרים להם להתנהג בצורה רדודה כזאת? מדוע הילדים שלכם לא יכולים להיות צמודים אליכם במהלך הלוויה? האם להגיע ללוויה של גדול הדור זה לטפס הכי גבוה שאפשר? האם זהו הרצון של הרב ווזנר שאותו אתה מלווה עכשיו? בעיניי, להגיע ללוויה ולטפס פיזית הכי גבוה תוך סיכון חייך, זו רדידות. זה לרדת למקום הנמוך ביותר שיהודי יכול לרדת אליו. התורה מצווה וחי בהם ולא שימות בהם. הטיפוס הרוחני האמיתי היא חשיבה על 100 שנות תורה שנפרדו מאיתנו. הבנת החיסרון העצום בהסתלקות אחד מגדולי הדור, ממגיני הדור. חשיבה על כך שבשלוש שנים האחרונות עבדנו 3, והנה היום אפשר כבר לומר 4. זה לטפס גבוה. לקרוא תהילים לעילוי נשמת, זה לטפס גבוה. להבין את יתמות דורנו, לרעוד מפחד מהבאות, זה לטפס גבוה. קשה לי לכתוב דברים אלו, אך בעיניי המחדל הגדול תמון בחוסר חינוך ראוי. זה המחדל שעליו צריכים לדבר. ברור שגם בניהול מהלך הלוויה היו כשלים, אך זאת אשאיר לאחרים. בהמשך אני כותב שלדעתי חייב לקום עוד היום גוף מקצועי ואחראי שינהל אירועים בסדר גודל כזה, בצורה שכולם ישובו לביתם בשלום. אני בטוח שזה ניתן. בעולם הגדול מנהלים אירועים גדולים בעשרת מונים בהצלחה, משום שיש הכנה ותכנון וסדר ומשמעת. אך הדבר העיקרי הוא חינוך ילדינו לערכיות ולא לרדידות. להבין את המשמעות העמוקה של כל אירוע בחיים, ולא להתאפס לדברים הפחותים שבאירועים. אין לי ספק שאם כולנו היינו מתנהגים בצורה שונה, לא היינו זקוקים לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה. עד כאן המאמר שכתבתי ממקום עמוק בלב. התגובות שקיבלתי מיד בבוקר בעקבות הטור ברובם היו חיוביות. אך נשמעו גם קולות, לא על הטור שלי, אמנם על טורים אחרים, שמספיק כבר עם שנאת האחים הזאתי, די להלקאות העצמיות ועוד דברים שלא מכבדים את הכותבים שלהם. הקושי שלי לחזור לשגרה כשאלמנה ממררת על מות בעלה. הקושי שלי על ילד חמד בן 1.5 שמחפש את אבא שלעולם לא יחזור. הקושי שלי להשלים ולהמשיך בשגרת חיים רגילה כשקלה שהתכוננה לעמוד תחת החופה בעוד שבועות ספורים. עכשיו היא מלווה את חתנה לקבר. העניין הזה מטריד אותי מאוד. מה קרה לנו? כיצד הפכנו לבני אדם שהורים כל כך קשים, תופסים לזמן קצר כל כך? מה קרה לנו? מאזינים יקרים, אני לא מהטיפוסים שמתלוננים, אני מהטיפוסים שממשיכים הלאה בחיים. אבל אני מוטרד, מוטרד מאוד, מה קורה עם הבן אדם לחברו שלנו? אנחנו נמצאים עכשיו בספירת העומר. בימים שמתו לרבי עקיבא כל כך הרבה תלמידים, שאנחנו לא יכולים בדיוק להבין, אבל לפי שלא נהגו כבוד זה בזה, זאת האמירה. זאת האמירה של הגמרא, זאת האמירה של חז"ל. איך אנחנו נחזיר לעצמנו את העידון? איך נהפוך את הלב שלנו ללב בשר, ללב שמבין את האחר, ללב שמפרגן לאחר, ללב שרוצה לראות את טובת האחר? איך עושים את זה? לאחר המונולוג הזה, הגיע הזמן שלכם, מאזינים. אתם יכולים להתקשר ל-058-93-93-600. אני אומר את המספר הפוך. 058-693-93. אני אומר את זה שוב הפוך. דוד, אני לא שומע אותך. 058-693-93, זה המספר הנכון, 058-693-93. אתם יכולים כמובן לפנות אלינו בפקס שמספרו 03-616-4477. אתם יכולים לפנות דרך האתר של רדיו קול חי בחלונית הודעה לשידור, אבל כמובן שדרך האפליקציה זה יהיה לכם גם יותר מהר, גם יותר קל, גם יותר זמין, וגם לא תצטרכו בשעה מאוחרת כל כך לגשת ולכתוב על המחשב. מאזינים יקרים, אם יש לכם מה לומר על המונולוג הכואב הזה, ואני אומר שוב, אני אומר אותו מלב רותח, מלב כואב. מצד אחד עברנו פסח כל כך יפה, מצד שני כל כך הרבה צרות. הכל נשכח, הכל ממשיך הלאה. איך עוצרים את זה? איך אנחנו מחזקים את הבן אדם לחברו שלנו? מאזינים יקרים, אני ממתין לכם ב-058-600-93-93. אתם יכולים לכתוב לנו פקס, או דרך האתר, או דרך האפליקציה. נצא להפסקת פרסומות ומיד מיד שווים.
איי 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 משא בבא בבא איי משא בבא 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 איי נו יא ירו בוסי יחו איי נו יא
רצוי נהיה יחו אוי פסח לו פסח לו הם לא יאמרו צבובוי לא יאמרו צוי ליפטו יחשב חורי וצוי נהיכו
תרידה דדה מוי אוי אוי tirida dada moyoyoy tirida dada moyoyoyoyoyoyoy tirida dada moyoyoy tirida dada moyoyoy tirida dada moyoyoyoyoyoyoy
oedoy nadada moyoy edoy edom oy doy doy edom oy doy nada da da
ay 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 ay
Vehirachamecho meizgoyleli
Achshav itchem, Yedid Nefesh, im Arav Ari Munk
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והטלפונים שלנו לשיחות שלכם זה 058-693-93 השיחה כמובן היא שיחה רגילה, בעלות רגילה. אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך האתר או דרך האפליקציה בחלונית הודעה לשידור, וניתן גם לשלוח לנו פקסים, ואנחנו בעזרת השם ננסה להקריא את הפקסים שלכם על הנושא שבו אנחנו מדברים הערב, על הנושא שהאירועים, אירוע רודף אירוע, והפכנו קצת כהים. לילה טוב למאזין הראשון.
ערב טוב.
ערב טוב.
הלו?
כן, כן, שומעים אותך.
אני, האמת, שמעתי צוף דבריך ו... מאוד נהניתי מהדברים, כי באמת זו המחשבה שלי גם, שאני לפעמים גם רואה את הדברים איך מתנהלים, וזה מהצבא. כשאתה מדבר בתקשורת, אז זה יותר נותן טון. אז אמרתי, אני חייב לעלות אולי באמת גם לחזק את הדברים, וגם שרואים את זה, שאין לנו היום, מכניסים יותר מדי קיבולת לאדם, יותר מכפי היכולת.
התפוצצות הידע.
אפשר להסביר את זה במילים, אבל... הבן אדם הוא נהיה יותר מדי עם תאוצה פנימית לכל דבר ולכל אירוע. מה שקרה בלוויה של רב ווזנר זה אולי חלק מהדברים, זה רק סימפטום למה שבהמון דברים, אם זה בהפגנות, אם זה בעניין של פחים או דברים, נהיינו כאלה, אין כביכול שאין משמעת. ולמה אין משמעת? למה הרפיון הזה? זה כואב לי. זה כואב לי מאוד. למה? פעם היו שני מלמדים בכיתה. אחד לימד את האמת שבו, והשני לימד חיצונית שבו. והמלך בא ובדק, וראה את הכיתה זה של זה שלימד את האמת שבו, מצליחה. והשני שלימד את החיצוניות שבו, לא כל כך הצליחה. הוא נתן לו פרס על זה, זה רק כך אומר המדרש. לגלות יותר אמת לנערים האלה, במיוחד, הם מרגישים שיש דברים של רפיון, והם רוצים לראות ולהיות בטופ של כל דבר, כי הם לומדים את זה ממישהו. אין את הרסן הזה, והם לא עושים את זה בכוונה, אם זה נערים או זה, המשמעת אצלנו קצת רפויה, וזה מפריע מאוד, אבל זה מתחיל מדברים קטנים, וזה מתפתח אחר כך אם לא עוצרים את זה, וקשה לעצור את זה. יכול להיות דרך המילים שאמרנו ככה, אני לא אתפוס את כל השידור, זה מפריע. בסך הכל, יש תשובה מאוד יפה, בזה אני אגמור, בישכיל עבדי, חלק א', תשובה א', הוא כותב בין 5 למקרא, בין 8, ככה עד הלאה. והוא אומר שמכניסים לפעמים ילד לתלמוד לפני הגיל שלו, לא יודע באיזה גיל, בגיל 11 או 12, לפני הזמן של 15, זה פוגע בו נפשית. תשובה א', חלק א', זה קל ופשוט. זה מאוד מאוד מעניין. יש הרבה קיבולת מכניסים לאדם שאין לו את היכולת לספוג אותה. וזה מאוד מאוד מפריע עם הזמן שהוא גודל, ורואים את זה. וזה ברור ממש, ויש הרבה פגיעות בדבר. לבדוק את הדבר הזה, לא צריך להאט יותר את המהירות של הרוח, להכניס לתוך הנפש. לכן פתחו כל מיני תלמודי תורה שיותר איטיים, יותר משניות, יותר מקרא. זה מרסן את הילד לשלב היותר גדול. ברגע שנותנים לו כדורים עם רצפט לא נכון, אז הוא מתפורר שהוא גודל, אין למוח קיבולת לדבר. זה דברים שאי אפשר להכניס אותם הכל בשידור, אבל זה הנושא. והם רוצים להיות בטוב ולראות את הכל, אז להידחף ולא להידחף ולדחוף, זה לא משנה. לא עושים את זה בכוונה, זה בא מתוך הלב. פשוט אתה דיברת על המון דברים לעניין של למה צריך להיות ולמה. יכול להיות זה חלק מהנרבים שבעצם משפיעים על האדם, הוא ילד והוא לא בוגר מספיק. קשה לו להתבטא, וזה הביטוי שלו. הוא רוצה באמת להגור, הוא הגיע יותר מדי מהגיל שהוא בן 15, אבל לפי השכל שהוא כבר בן 20-20 ומשהו, אבל אין את הקיבולת לנפש לזה. יכול להיות, אני אמרתי דברים, אני לא יודע אם הסברתי את עצמי נכון.
לא, אני חושב שהסברת, אני חושב שהסברת את עצמך גם נכון מאוד, וגם דברים של טעם. השאלה שלנו, אתה יודע, אני מנסה לחשוב, איך אנחנו יוצרים שינוי? הרי אני בא בגישה כמו שלך, להתבחין ולהתלונן, זה לא תכלס, זה לא תוכנית עבודה. איך לדעתך אנחנו יכולים לקחת את הילדים שלנו ולהכניס בהם ערכיות, להבין, לקחת את הילד לפני שהולכים ללוויה, ולהסביר לו, חמוד, בוא תבין לאיפה אנחנו הולכים עכשיו. בוא נראה מה התורה רוצה שנעשה עכשיו. הרי התורה הקדושה מלמדת אותנו בכל שלב בחיים מה צריך לעשות. יש לנו את האור החיים שאומר לנו על איך אתה קם בבוקר, איך אתה מתלבש, איך אתה כל דבר מה אתה עושה. וידוע לנו שלוויית המת יש בסך הכל מצווה איך מלווים נפטר, מלווים אותו דלת אמות. ואם הוא תלמיד חכם, עומדים בפניו, אם אתה לא יכול ללוות, אתה עומד בפניו כשהמיטה עוברת, וזה נקרא להשתתף בהשקפת דרבי. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא ערכי, ואני מרגיש שאנחנו מפספסים את זה. אנחנו מלמדים את הילדים, לא מלמדים את הילדים את הדברים הללו, ויוצא שכשילד בא ללוויה, אז באמת, אם הוא לא מבין יידיש, אז הוא לא מבין מה אמרו שם. ואם הוא לא ראה כלום, אז למה הוא הגיע לשם בכלל?
אני אגיד לך, במקרה בדידי, במוצאי שבת, התקשר אליי רב מאוד חשוב, וביקש ממני שאני אקח אותו. כן. ואמרתי לו, תראה, אני קודם כל כהן, ושנית כל, אני רואה שיהיה לי פקקים ולחץ, ולא יסתדר לי. לא יסתדר לי. אם רב ימצא מישהו אחר, אני מאוד אשמח. ולא טעיתי. לא טעיתי, הוא אמר לי, אתה צדקת.
נכון.
אני רציתי מאוד, אבל בבית עמדתי, ואמרתי, זה יושב בסתר וזה פרק תהילים, וליוויתי מהבית 400 בשעה 2:30 לפנות בוקר את רב עוזר. אמרתי, בזה אני משתף פעולה. אני, אין לי את העניין לרוץ ולהידחף, ואני לא אוהב את זה, לא אוהב את זה.
לא, אין בזה עניין, זה לא הלכה, זה כלום, זה התנהגות שהיא התנהגות קשה. אתה יודע, אני יאמר לך, יש הרבה מאזינים, אז אנחנו צריכים כבר ממש אוטוטוט לסיים, אבל אני ראיתי בפעם הראשונה, יותר נכון, כשאני נחשפתי לחתונה, לאירוע משמח שהיה לא בארץ, אני חושב שזה היה האירוע הראשון שראיתי את זה, היה דווקא באנגליה, שעומדת חופה, ובמרחק של כ-5 מטר מהחופה, יש שתי טורים של כיסאות, וכל האורחים יושבים על הכיסאות, ומתחת החופה נמצאים חתן, כלה, מסדר קידושין, אבא ואמא של החתן, אבא ואמא של הכלה. הכל מתנהל בצורה כזאת מופתית, בצורה כל כך יפה, כל כך מכבדת. ואני אומר לעצמי, למה זה לא יכול גם פה להיות? למה אצלנו דוחפים? למה כולם צריכים להיות סביב החתן והכלה? מה קרה?
הלוואי. אני אגיד לך, לפני 30 שנה, אני בזה אגמור, הרב בן ציון זצ"ל, שהרי הגמרא אומרת שאדם גדול חייבים ללוות את כל נפש מישראל, 600 אלף בני אדם. וזה לא ייתכן דבר כזה, אי אפשר. אז שהיו שומעים את הרמקול עובר ומבשר על איזה פטירה של מישהו, הוא היה עוצר לרגע, היה עומד לרגע והיה יושב. זה בעיניים ראינו. זאת אומרת, היה מגלה את ההשתתפות בצורה הזאת. אין מציאות שאפשר ללכת כולה ואפשר לבוא כולם. משתדלים לעשות את מה שאפשר. אבל דבר אחד, שנגמור עם טעם טוב, יותר צריכים מצד המבוגרים, גם אנחנו,
להראות דוגמה.
יותר להיות אמיתיים כלפי הנוער. וברגע שנהיה אמיתיים יותר כלפי השם וכלפי הנוער, ממילא, אז האמת היא תחדור. אני לפני 40-38 שנה הייתי בערב שבת בישיבת פונוביץ'. והסתדר, לא יודע, לא הייתי בערכי קלה, אבל הלכתי לאכול סעודת שבת בישיבת פונוביץ' ושילמתי עם המשפחה כסף, ותמצאתי השבוע את הנקודה בשביל מה הגעתי לשם. הרב שח זצל עבר ליד החדר אוכל ואמר גוד שבס, גוד שבס. זה כל כך נתן לי כזה מסר רוחני, ראש ישיבה כל כך גדול, עובד ליד החדר אוכל, שבת שלום, אני מאוד נהניתי מהאמת שהייתה בתוכו.
כן.
וזה השפיע, אמרתי, זאת הנקודה שתליתי אותה עם, עם איך אומרים, עם פינצטה מכל כל השיבולים. Mm-hmm. זה נתן לי מסר.
יפה.
להיות קצת יותר אמיתיים, אני אומר לעצמי ולנו, ואז ממילא זה ייתן הרבה יותר אמת. זה מה שאני חושב.
יפה, מילים כדורבנות. תודה שעלית לשידור לחזק את כולנו. תודה.
ישר כוח לך,
תודה.
ישר כוח.
כל טוב.
כל טוב.
אנחנו מאזינים יקרים, מיד פונים למאזין הבא. יש לנו ככה עומס של מאזינים. לילה טוב למאזין הבא.
הלו, שלום.
וברכה.
כן, אני רוצה קודם כל בתור עוד מאזין לחזק את ה... אני בחור בן 22. בתור עוד מאזין לחזק את מה שהרב אמר. אני ככה שמעתי את הרב עכשיו בלילה, ואני חושב שהדברים היו צריכים להיאמר ב-12 בבוקר, ולא ב-12 בלילה.
נעביר את זה למנכ״ל הרדיו, הרב אבי רוזן, שהדברים צריכים להיאמר בצהריים.
אני חושב שהצורה והחן שהדברים נאמרו, זה כל כך משפיע. אני גם לא חשבתי על זה כל כך לפני כן ככה, אבל זה כל כך משפיע. ואני רוצה להגיד כמה נקודות. קודם כל מה שהרב הזכיר, זה הדבר שמאוד לצערי קיים בציבור שלנו, זה היצר של הסקרנות. שלא יודע, צריך לדבר על זה ולעורר על זה, כי זה באמת תופעה שקיימת אצלנו. אולי בחלקים מסוים, במקומות מסוימים זה טוב, אבל כל דבר איזה מאורע מוזר שרואים ברחוב, אז רואים איזו התקהלות, וכולם מסתכלים, וכל אחד רוצה להיות כמה שיותר קרוב, לראות מה קורה, אפילו דברים קטנים, לדוגמה, רואים שוטר, עוצר איזה מישהו, אז אפשר לראות ככה קבוצה של אנשים עומדים מסביבו, ואני חושב שהדבר הזה כאילו, כל אחד צריך להגיד לעצמו, זה לא צורה, צריך קצת לעבוד על היצר של הסקרנות.
יצר הסקרנות. למרות שאתה יודע שתכונת הסקרנות היא תכונה מאוד מאוד חיובית שהעולם לא יכול בלעדיה, כי אם לא היינו סקרנים, לא היינו רוצים ללמוד, לא היינו רוצים לדעת. כל קניין הידע שלנו נובע מסקרנות. אם תיקח את זה בגילאים המאוד מוקדמים של החיים, אתה יכול לראות ילד שלומד את אותיות א', ב', ואחרי זה את הקריאה, הוא נעצר ברחוב וקורא מודעות. כי הוא רוצה להשתמש במכשיר הזה שיש לו עכשיו פתאום של הקריאה. זאת אומרת שהסקרנות הוא דבר מאוד מאוד חיובי, אבל כמו שאתה אומר מאוד נכון, אם אנחנו נדע לנתב את יצר הסקרנות, את התכונה הזאת של סקרנות, למקום הנכון, למקום הראוי, וכמו שאתה אמרת, בוא נאמר שנעצר אמבולנס בפתח של בית, גם אם נעצרת לשבריר השנייה, תגיד לעצמך, האם חס וחלילה, אני הייתי באותו מצב, הייתי רוצה שמישהו יסתכל עליי שאני בשפלות כזאת, או במצב רע כל כך, או לפעמים אפילו לא לבוש ראוי. האם הייתי רוצה את זה? ואהבת לרעך כמוך? אני קם וממשיך. זאת אומרת, החובה שלנו זה לחשוב, לא להעביר את החיים בצורה כזאת, בלי מחשבה. יש מאורע, קרה משהו לחשוב, אז מה עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה? שאני אעמוד ויסתכל על אותו איש, אישה, ילד, ילדה, נער, נערה, שמובילים אותם באלונקה, זה רצון השם? בוודאי שלא. אז תמשיך הלאה. וזה משהו שכל כך חסר לנו, חסר לנו לדבר על זה, חסר לנו לעורר את זה, כי כמו שאתה אומר והמאזין הקודם, אני לא מאמין שיש רוע. אולי בשוליים שבשוליים. אני כן מאמין שיש רדידות, יש חוסר מחשבה.
כמו שהרב אומר, כאילו, זה דבר, קודם כל, שאפשר לנתב את המידה הזאת של הסקרנות גם לדברים טובים, אבל יש הרבה מקומות שהיא לא טובה, שזה לא טוב. וכל אחד, כל אחד יודע, גם אני, כל אחד נגוע בזה, כל אחד שרואה, כמו שהרב אומר, רואה התקהלות ברחוב, רואה משהו, אז הוא נעצר לשבריר שנייה. אבל אחרי השבריר שנייה, צריך להגיד לעצמו, זה לא רואי, ולהמשיך הלאה.
לגמרי.
ודבר נוסף, כאילו בהלוויה, במקומות המוניים, אז אני חושב שדבר שכל אחד צריך לחשוב, צריך לפרסם, שכל אחד ידאג לעצמו ויחשוב על עצמו. לפעמים, במצב כזה של התקהלות גדולה, אז אנשים חושבים, כאילו כל אחד אומר, אני, זה לא משנה מה אני עושה, כאילו יכול, כל אחד לא יודע מה אנשים אחרים חושבים, אבל ברגע שכל הציבור יודע, זה ייכנס לתודעה של הציבור, שכל אחד, כל אחד הוא שומר על עצמו והוא, הוא חושב על עצמו, אז זה יכול לתרום הרבה. כל אחד לידו, באזור שלו, בסביבה שלו, לעזור, שיזהר, לא לדחוף את האחרים, לא לגרום לבלגן.
אתה מתכוון לחשוב על האחר, לא על עצמו.
לא, לחשוב על עצמו, אני מתכוון במובן חיובי, שהוא לשמור על עצמו, הכוונה שלא יזיק למישהו אחר.
יפה, לשמור על עצמו שלא יזיק לאחר, זה נכון, נכון, יפה מאוד. טוב, תודה שעלית לשידור, ואני...
עוד דבר קטן, אם אפשר.
כן, בקצרה.
גם נראה לי דבר שבקצרה. הרב הזכיר את זה שהנערים או ילדים הם מתעמתים, שוטרים, אז זה גם דבר שאני חושב שצריך קצת לשנות בציבור שלנו, שכאילו תמיד אנחנו באים לריב עם המשטרה או כל מקום שיש שוטרים, אז השוטרים נגדנו ואנחנו נגד השוטרים. אני חושב שאת התודעה הזאת בציבור, בפרט בבני הדור הצעיר, צריך...
היא תפיסה מוטעת לחלוטין. הרי תראה, לא מדובר בשוטר שתפס בן אדם והתעלל בו באמצע הרחוב. דברים כאלה גם קורים, והמשטרה עובדת מאוד קשה שאותם שוטרים או אותם אנשים יצאו משורות המשטרה. אבל בן אדם סחרו אותו במוצאי שבת, במקום להיות עם המשפחה והילדים, זה אמצע חג גם בשביל השוטר החילוני. הוא בא בשביל לשמור על הסדר ועל על החיים שלך. במקום להעריך את זה, אתה עוד מתחצף אליו? כאילו, מה קורה פה? זה דבר שהוא, הוא כמו שאתה אומר, זה, התפיסה הזאת היא, שאיך שאני רואה שוטר, אז הוא נגדי ואני נגדו, זה דבר פסול. הוא לא נגדך, הוא לא שונא אותך. מספיק עם הנחיתות הזאת, לא שונאים אותנו, לא רוצים להרע לנו. בסך הכל הוא עושה את העבודה שלו.
אני חושב שגם חלק לתקשורת החרדית, אני לא בא להאשים, אבל יש לתקשורת חלק בזה שתמיד כאילו מציגים את המשטרה, כאילו המשטרה התנהגה לא בסדר כלפי הציבור החרדי בהרבה דברים. אם דוגמה זה במירון שהיה שנה שעברה, אז יכול להיות שהיה מחדל משטרתי, אבל מציגים את זה כאילו המשטרה לא פעלה מספיק בגלל שזה חרדים וזה. אני לא יודע אם זה נכון או זה לא נכון, אבל גם אם זה נכון לא צריך להגיד את זה, כי זה סתם יוצר רגשי נחיתות, זה יוצר...
זה גם יוצר, אתה יודע שזה יוצר גם איזשהו מעגל.
זה התוצאות.
יפה, תודה שעלית לשידור.
רואים כאלו שזה לא משתפים פעולה, מעגל כמו שאתה אומר.
תודה שעלית לשידור, תודה, תודה שחיזקת את כולנו. מאזינים יקרים, אנחנו נצא עכשיו לעוד אתנחתא מוזיקלית, ומיד, מיד נשוב.
מלאכים הקדושים העומדים במרומים אחוד חידה ואין פותר השם ברחמיו נתן לי בית וגם לחם אך מדוע לביתו הוא לא חוזר מלאכים הקדושים העומדים במרומים אחוד חידה בלב כואב השם ברחמה ואיר לי שמש שצוחקת אך מדוע בצער הוא יושב מלאכים הקדושים אנא בקשו מאלוקים לשוב הביתה לפתוח דלת עומדים במרומים לא אל תפסיקו את החנונים אין לנו רב אחר מלאכים הקדושים אנא בקשו ישראל עייף מלכת
המלאכים הקדושים העומדים במרומים על חלום אחד לא אוותר השם הבטיח עוד ירקום שלום בחוט של תכלת ענה גלו לי מתי הוא שוב חוזר מלאכים הקדושים ענה בקשו מאלוקים לשוב הביתה לפתוח דלת עומדים במרומים לא אל תפסיקו את החנונים אין לנו אב אחר מלאכים הקדושים ענה בקשו
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77. 03-616-44-77.
הלילה התורני של כל חי יצא לדרך. בנוסף לשיעורי התורה לאורך השבוע, בכל לילה משתיים ועד אור הבוקר, נשדר שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי. והגית בו יומם ולילה, כל לילה, רק בכל חי.
לשון הרע לא מדבר אליי. זה לא רק סלוגן, זאת דרך חיים.
השירים שאהבנו.
איתכם אחד מאלפי המאזינים של התחנה האהובה עליי, רמי צמח.
עכשיו אני רוצה להשמיע שיר שאומנם מושמע הרבה בתוכנית, אבל אני בכל זאת לא יכול לעבור בלי להשמיע את השיר הזה.
שיר שמזכיר לנו את אחד הדברים החשובים ביותר. וזכרת את השם.
השעה עם השירים הכי אהובים. רוצים גם אתם להגיש? חייגו עכשיו, 1-952-9293, הקישו אחת ואחר כך שבע. השירים שאהבנו, כל ערב בשש.
כמה טוב שנפגע.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו נמצאים לאחר חג הפסח, לאחר שברוך השם, עם המון תודה לקדוש ברוך הוא, היו לנו דברים מאוד טובים בחג הזה, המציאות של חג הפסח, קיום המצוות, היום בו נהיינו לעם, המציאות שהקדוש ברוך הוא בחר בנו להיות העם שלו, מכל העמים הקדוש ברוך הוא בחר בנו, איזה שמחה, איזו הרגשה נפלאה. אבל היו גם דברים אחרים שקרו בחג הזה, ואיתם אנחנו מדברים, עליהם אנחנו מדברים היום עם המאזינים שלנו. הטלפונים להתקשר זה 058-600-93-93, 058-600-93-93, אתם מוזמנים לכתוב לנו דרך האתר, פה בהפקה רב דוד ונתי בודקים את הדברים ומעבירים לי אותם לקריאה, יש פה הרבה מאוד הודעות ומאזינים, אנחנו נקרא בעזרת השם את הכל. אתם יכולים גם לפנות אלינו דרך האפליקציה החדשה של רדיו קול חי. מי שהוריד את האפליקציה כבר יודע במה מדובר, מי שלא הוריד אותה מוזמן להוריד אותה, יש שם טאב שנקרא הודעה לשידור, ואפשר דרכו לפנות אלינו. אני אקרא מספר הודעות עד שיעלה לנו המאזין הבא. ההודעה הראשונה כותבת פה כנראה נערה בת 13. שלום כבוד הרב, יש לי סיוטים בלילה מכל מיני דברים, וקורה לי לפעמים שאני נרדמת בשלוש או ארבע לפנות בוקר, וזה מעצבן, ואני גם יכולה להיות שזה משפיע. ואני גם יכול להיות שזה משפיע, לא הבנתי בדיוק. מה אני יכולה לעשות בנוגע לזה? טוב, מה שאני יכול לומר לך שאת יכולה וחייבת לעשות, זה קודם כל לשתף את ההורים. מאוד חשוב שכשנערה או נער בגיל הזה, גם בגיל יותר מבוגר, גם בגיל 18, גם בגיל 20, ישנו משפט שאומר שהורים לעולם נשארים הורים. אם יש משהו שמציק, לפנות להורים, לדבר עם ההורים. זה בסדר. ככה צריך להיות. אז קודם כל, תפני להורים, תשתפי אותם. אני מבטיח לך שההורים יקבלו את זה בצורה ראויה, בצורה כמו שצריך. לא יחסו עליך שאת מתעניינת או מעניינת אותם בקשר לפחדים שיש לך. זה לא תקין שאת לא ישנה בלילה. זה לא בסדר. את חייבת לישון כמו שצריך, להיות מרוכזת בלימודים, שאם לא כן, אז יש איזשהו מעגל כזה. את נרדמת בארבע בבוקר, את סובלת בלילה, בבוקר לא יכולה להתרכז בלימודים, ואז אנחנו מגיעים לאיזשהו מצב שאת נכנסת למעגל שהוא לא טוב. דברי עם הורייך והם ידעו בדיוק מה לעשות. לילה טוב למאזין הבא. הלו?
הלו, אני?
כן.
שלום, מדברת חנה מירושלים.
שלום, חנה מירושלים. לילה טוב.
אני חושבת בשתי מילים, ויש לי הרבה מה להגיד על זה. חינוך מקטנות, זה כולל ההורים בבית, זה כולל המלמדים בתלמוד תורה, בישיבות הקטנות, בישיבות הגדולות. כלומר, זה נושא שלא יורד מסדר היום. מהבוקר עד הלילה, לא הכוונה שלי. אני מתכוונת מגיל קטן, כל הזמן, פעם בשבוע, פעם בחודש, פעם ב, עוד בפרט בזמננו. עכשיו, אחרי שקרה מה שקרה, ויש לנו הוכחות שיש אסונות, שלא סתם מדברים, שלא סתם אומרים לא לדחוף, הנה מה קרה, דחפו, הפילו אנשים, צערנו נפטרו, אסונות קרו ממש, צריך לדבר. אז ילד קטן קטן בגן עוד לא מבין את זה, אבל בטח בתלמוד תורה, כיתות הקטנות, אחר כך בכיתות, בישיבה קטנה, ישיבה גדולה, ובחורים גדולים גדולים. וצריך לדבר על זה.
את יודעת אבל את אומרת דברים מאוד מאוד של טעם, אבל יש לי רק דבר אחד שקצת מפריע לי. את אומרת שילד קטן בגן לא מבין. אני רוצה לומר לך מה אני עשיתי עם ילדים מאוד צעירים בשביל להרגיל אותם למה שאת מדברת. כי אני חושב שבכל גיל יש את העניין הזה של ללמוד לדחות את הסיפוקים. היה נהוג אצלנו שיש בין קבלת שבת לערבית בליל שבת, היה שיעור לילדים. לפני השיעור לילדים, הרב אמר את הדרשה בבית הכנסת, כל פעם אברך אחר, ההורים, האברכים היו צמאים לשמוע את דברים של אותו רב, ואילו הילדים היו משתתים בחוץ ועושים כל מיני דברים, שאחרי זה ההורים היו מאוד כועסים עליהם, ילד כזה מגיע הביתה, אמא צועקת עליו, תראה את הבגדים שלך, כמה אתה מלוכלך וכולי וכולי. ואז הגינו את הרעיון, לספר לילדים סיפור בין קבלת שבת לערבית. זאת אומרת שיהיה דרשה למבוגרים, דרשה לילדים. אני יכול לומר לך שאני אמרתי את הדרשה הזאת, את הסיפור הזה לילדים, והרבה פעמים היו גם מבוגרים שהיו בכל מיני עמלתות ככה מתגנבים לשמוע את הסיפור. בסוף הסיפור הזה נהגנו לחלק משהו טוב, משהו ממש קטן. זה יכול להיות איזה ופל, או באמת דברים קטנים. ואז התחילו הדחיפות. כי כל ילד רוצה להיות ראשון, כי הוא פוחד שיגמר לו. ואז אני נהגתי כלל, ילד שמרים את היד ודוחף לא מקבל באותו שבוע. בכדי לקבל את הממתק, היית חייב לעמוד בתור כמו שצריך, בלי לעשות...
במנומס.
בדיוק. וככה הרגלנו את הילדים, שאם תדחוף לא תקבל. אז גם בגיל צעיר מאוד, ניתן להרגיל את הילדים לדבר הזה, ובוודאי שאת צודקת שהעניין הזה אסור שירד משימת הלב.
מסדר היום.
אסור שירד מסדר היום של ההורים. בכל...
השאלה אם הוואפל יתורגם אחר כך להבדיל למיטה של הגאון.
תראי,
הנפטר הצדיק.
אנחנו חייבים להתחיל את החינוך בגיל צעיר. איך כתוב במשלי? חנוך לנער על פי דרכו. גם כי יזקין לא יסור. אם ילד מתחילת חייו מתרגל לנימוסים, לתרבות, להליכות, את יודעת, הרבה אנשים אולי לא יודעים שיש מסכת בשס שנקראת מסכת דרך ארץ. וחז"ל אמרו דרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת שהנושא הזה של בן אדם לחברו, אנחנו רואים למשל שיום הכיפורים אינו מחפר עד שירצה את חברו. הנושא של בן אדם לחברו הוא נושא שהוא הנושא הכי בוער. יש הרבה אנשים שהיה להם לא עלינו ולא על אף אחד מעם ישראל מוות כזה קליני. זה אנשים שעלו לשמיים ושאלו אנשים שחזרו משם, על מה בעולם, על, כן, מה באלמה דקושטה, בעולם האמת, על מה מדברים? וכולם מדברים על נושא של בן אדם לחברו. זה פשוט לא יאומן. ואם בן אדם לפני שהוא דוחף, נדחף, רוצה לגעת במיטה, שאני מבין את הרצון, אבל גם אותו אדם שאתה מלווה לא רוצה בכך, וגם התורה שעל פי אתה חי לא רוצה בכך.
אני חושבת למשל, סליחה שאני מפריע באמצע, מה שואלים עכשיו, זה לא בדיחה, זה אמיתי, מה שואלים את הרב ווזנר זצ"ל, למה שני בחורים נהרגים בשבילך? זה טוב לך? אני לא יודעת איך ישאלו אותו, אבל זאת שאלה, לא? זה מתקבל, לא? זאת אומרת...
תראי, מה קורה בעולם האמת אנחנו לא יודעים.
לא יודעים, אבל בוודאי, אבל אני אומרת, נגיד שאנחנו... נגיד שאפשר היה לחשוב בכל רם, למה שני בחורים נהרגים ועוד יש כאלה עוד בבית חולים עדיין?
נכון, זה, תשמעי, את יודעת, זה עצוב בכל רמה שאפשר. אנחנו אבל חייבים לסיים, כי יש לנו באמת, השידור הזה כנראה נגע בליבם של...
אני אגיד עוד חצי מילה בקשר למשטרה.
ממש חצי מילה.
צריכים. זהו, גם בקשר למשטרה צריכים גם כן ללמד את הילדים שלנו, לשמוע למה שהשוטרים אומרים במקרים האלה, אנחנו לא מדברים
על מקרים אחרים, ברור, ברור. תודה שעלית לשידור והחכמת אותנו, תודה, תודה. שלום למאזין הבא. לילה טוב.
יהיה על הקו?
כן.
כן, שלום, מדבר דניאל.
שלום דניאל.
שלום וברכה. אני רוצה גם כן בקשר לאסון שהתרחש בלוויה, ולהוסיף רק מספר דוגמאות נוספות, ולמצוא מחנה משותף שלדעתי הוא מאוד מאוד פשוט. מי שנוהג בבני ברק, הלו?
אני איתך. אנחנו שומעים לך בקשב רב.
מי שנוהג בבני ברק מכיר את התופעה של אנשים הולכים על הכביש, לא מצייתים לחוקי התנועה, עוברים באדום, יש לפעמים אתה טועה אם הכביש שייך למכוניות לבני אדם, זה מוכר לכל מי שנוהג בבני ברק. או בחוף הים, בים הנפרד, אצל הגברים, תמיד ידוע, שומעים את הצעקות של המצילים, רק מהחוף הזה, או במסלולי טיול, שיש הוראות לא להיכנס לאחר השעה הזאת והזאת, להצטייד בכמות של מים שנוזלים, ואנשים לא מקפידים. הסיבה, המחנה המשותף לכל זה הוא, משום ש... חוקי התנועה, כמו חוקי הזהירות שנוגע להתקהלות של בני אדם, או חוקי ההוראות בחוף הים, כל זה אלה חוקים של חילונים פשוט, של חול.
אתה יודע שגדולי ישראל, אתה יודע שגדולי ישראל של הדור הקודם וגם של הדור של היום, סליחה שאני קוטע אותך, אני פשוט הדברים, אני אדם שמשתדל מאוד להיות מאופק, למרות שאני כהן ודמי רותח, על הדברים שאתה אומר, אבל הסטייפלר תמיד היה אומר
שחוקי...
לא, 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 לא עליך, אני רותח. הדברים שאתה אומר כל כך כואבים לי, כי הסטייפלר אמר למישהו שרצה רישיון נהיגה. הוא אמר לו, זה רישיון לרצח. הוא אמר לו, אני מבטיח לך שאני אעשה חסד.
אני יכול לספר לך עודות, כן, נוספות בניקה של הסתבר. אני רוצה רק לגמור את הפואנטה שאני רוצה לומר. בעולם הזה שעוד לא נגענו, בגלות, הקודש צריך תשתית של חול. אי אפשר לחיות רק בקודש. זה, בגאולה אנחנו נחיה רק בקודש. היום צריך תשתית של חול. מאוד קשה לחנך בציבור שלנו שיש ערך לחול, משום שזה ישר יוביל לחילונות.
כן, אבל זה לא חול. חוקי תנועה זה לא חול. חוקי תנועה זה קודש קודשים.
זה חילונים יצרו. אתה שומע את הלג לשוטר, למה? הוא עובד לפי הוראות של חילונים. ברגע שזה שחילוני, אני בז לו, כי אני בדרגה הרבה יותר גבוהה. אני בקודש. זאת הנקודה, וחבל על הזמן, לא יעזור חינוך, לא יעזור שום דבר. מה שקורה הוא שיש פחד מהציבור שפוסח השני הסעיפים, יש ציבור של המזרחי, שהוא עסוק בחול. לכן גם יש לו הערכה לחול, הוא מכיר את העובדה שצריך להתעסק בחול. ציבור שמתנער מחולין לגמרי, זה חוק בל יעבור שזה מה שיקרה, זאת התוצאה. הזלזול הזה בשוטר, בחוקי התנועה, בחוקי הזיהוד, בכללים, הכללים, כל הנושא, הוראות שימוש, גם כן אנשים מזלזלים.
ברור, סמוך על סמוך יהיה בסדר, אני מבין יותר טוב.
הכל נובע מכך, שאני חי במדרגה הרבה יותר גבוהה בקודש.
ואני מזלזל בכל מי שמתחתיי. בכל מי שמתחתיי ובכל דבר שלא אני יצרתי אותו.
אני לא מתכוון תחתיי מעליי, אני מתכוון למושגים של חולים, אין שום ערך. ולכן לא יעזור, אנשים מדברים על חינוך. חינוך צריך אמת מידה, בלי אמת מידה אי אפשר לחנך.
נכון.
כשאין אמת מידה לחולים, אין מה לחנך. כשאין איזה ערך, אתה לא יכול לחנך לזה.
לגמרי.
לכן חבל על הזמן, לא יעזור שום דבר.
תראה, בוא נגיד לך, אני כן מאמין, אתה יודע, הרי אני עוסק בתחום בריאות הנפש, וזה תחום שאני חושב שאני מבין בו די טוב. אני כן מאמין ביצירת שינוי. אני מאמין שמילים הורגות, אני מאמין שמילים מרפות, אני מאמין שלא להוריד נושא מסדר היום. תראה, אנחנו מדברים, שומע אותנו כרגע, אולי 100, אולי 200 אלף אנשים, אני לא יודע כמה. אין לי שום ספק. תראה, עלה פה קודם לפניך בחור בן 22. תאמין לי אותי, זה מרגש. בחור בן 22 שבכלל מתייחס למה שאומר איזה אדם זקן ברדיו, זה משהו שהוא מרגש אותי. כי זה אומר שהדיבורים נופלים, אולי טיפות, רסיסים מהם, נופלים על אוזניים שאומרים, אולי הבן אדם הזה צודק. אולי באמת אנחנו צריכים לדעת שחוקי תנועה זה קודש קודשים. מישהו יצר אותם בשביל להגן עלינו. אולי אנחנו צריכים לתת יותר משמעת לילדים שלנו ולהגיד לילד, אם אתה לא תשמע חס וחלילה ולא תשמור על חייך, אתה פשוט צורף ספר תורה. כי נר השם נשמת אדם, והקדוש ברוך הוא וחי בהם ולא שימות בהם. ואם אתה הולך בים ואתה עובר את המקום שבו מותר להיות, אתה לא חכם, אתה טיפש, אתה רדוד. צריך לחנך לזה. ואולי יש עכשיו הורים ששומעים אותנו ויגידו, כן, אמון כזה שמדבר ברדיו צודק, המאזין דניאל צודק, חייבים להתחיל לחנך למקום הזה. אני לא בחינם מחונך כמו שאני מחונך, אני בא מבית יקי. שני הורים שהם לא ישראלים, אמא מדנמרק ואבא מגרמניה, קיבלנו חינוך אחר. ואתה רואה שיש אנשים שקיבלו את החינוך הזה וזה עובד. אנחנו לא יותר מיוחדים. פשוט ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא, גדלנו במקום שנתנו לנו להבין שאם אתה עושה איזה חוכמה, איזה פוילשטיק, והצלחת לגנוב משהו מבית מלון, או לעקוף את התור, עם כל החשבונות שלך של גזל עקום מותר, אתה נשאר גנב. ואני חושב שכן נדבר מזה, ויעלו עוד אנשים טובים כמוך לתוכנית, ובעזרת השם אתה תראה שנוכל לחולל מיני שינוי. אבל להתייאש מראש חבל.
לא, אני לא מתייאש. אני כמו אומרת, אני מאוד מגדיק את זה, שהסיטואציה היא כתוצאה ברורה,
לזלזול
של... החיים,
כן, ברור. השם יעזור שגם את זה נוכל לשנות, והיה זה שכרנו. כן. תודה, דניאל, שעלית לשידור.
בבקשה.
לילה טוב למאזין הבא. הלו. שלום, שלום.
ערב טוב. אני בזה 3 או 4 שנים שאני מסתייג לברוח מכל
אירוע המוני?
אירוע המוני. אנחנו עומדים עכשיו לפני ל"ג בעומר, זה אולי זה חלק מהדברים שצריך להמשיך את זה עד ל"ג בעומר, להסביר לכל הרוסים. ב"ג בעומר כל שנה אני נמצא שם, והחלטתי לפני כמה שנים להרדת למטה להדלקה הגדולה של האדמור שם. פשוט לקח לי חצי שעה או שלושת רבעי שעה רק לצאת בשלום מתוך האזור הזה. ומי אז אני פשוט מסתייג ללכת במקומות כאלה.
אני אומר לך שרב שמעון אוהב אותך. אני מבטיח לך שרב שמעון בר יוחאי אוהב אותך. אני לא מזלזל חס וחלילה, כל מי שמכיר אותי יודע. אני לא שופט אחרים, לא דן אחרים, ודאי לא מזלזל באחרים. אבל אני בטוח שאם אתה אומר לרב שמעון, תשמע רב שמעון, אני מתפלל מהבית, כי אני לא רוצה לסכן את חיי, רב שמעון אוהב אותך, כי אתה עושה את הדבר שאתה צריך לעשות.
לא, אני רוצה לנקודה שאני כאיש הצלה, ובמקרה של ההלוויה, גם בהלוויה של הרב עובדיה, וכל זה אני תמיד עומד צמוד לקירות, דברים כאלה שלא... הגעתי ממש למקום, אבל לא יכולתי להיכנס. עוד בזמן האחיה שהיה שם, פשוט פחדתי להיכנס.
נכון, נכון, זה באמת, מי שראה את זה...
כל השנים האלה, אז כשאני אומר, אנחנו עכשיו עומדים לפני ל"ג בעומר, וזה צריך מאוד... גם שם יש... שוטרים שלא נותנים להיכנס לתוך הציון, לכל מיני מקומות. אנשים פשוט חושבים שזה, עושים להם את זה בכוונה. וצריך להבין את הדברים האלה.
נכון. אני מרגיש שאולי, אתה יודע, אני ככה חושב בכל, אולי זה באמת עניין של גיל. כשאנשים מתבגרים יותר ויותר ככה רואים את החיים בצורה אחראית, אז אולי... טיפה נרגעים. אני חושב שאולי זה גם תלוי גיל. אולי.
לא יודע, אני בכל אופן, שלוש ארבע שנים האלה זה כבר, כל אירוע כזה אני פשוט עומד בפינה.
כן, טוב, טוב, כמו שאני אמרתי לך, תראה, מי ש... אני מכיר הרבה...
יודע שיש לסמוך על רבי שמעון, אבל...
ראוי שרב שמעון שנסמוך עליו בשעת הנס, נכון, אבל בשעת הדחק, בשעת הדחק, סליחה. אבל תראה, אני מכיר הרבה גדולי ישראל שנוסעים למירון לפני, אחרי, במהלך השנה. כמובן שביום, כמובן שאדם, כמובן שכל אחד יעשה מה שרבותיו אומרים לו, וצריך אדם גדול שיכריע בדברים הללו, אבל ברור, ברור, ברור ששמירה על חיי אדם זה דבר שהוא ציווי תורני וחי בהם ולא שימות בהם, זה משהו שכמובן חייבים להדגיש אותו. חייבים להדגיש אותו. תודה מאוד שעלית לשידור.
יישר כוח על הדברים הנפלאים, ממש חזק מאוד.
תודה, תודה לך. מאזינים יקרים, אנחנו נמשיך קצת לקרוא מה שכתבה המאזינה קודם. למעשה יש פה קצת בלבול על המסך מרוב כמות עצומה של הודעות. זה התחיל, שלום, כבוד הרב. תודה על התוכנית המאמת, אני בת 13 ורציתי לדעת מה השמות של אנשים שנפצעו. אני, ובנוגע למה שאמרתי מקודם, גם במוצאי שבת לפני שבוע לא הצלחתי להירדם מסיעותי, מה אני יכולה לעשות, אז כפי שאמרתי לך, לדבר עם ההורים וההורים שלך ידעו לאיפה להפנות את זה. הודעה אחרת כותבת, איזה עצוב לשמוע ולדעתי זו האשמה של מי שמטפס. אני ראיתי את הלוויה בשידור והשוטרים התנהלו כמצופה ועשו יותר ממה שיכלו. מה שיש לי לומר על המונולוג שאני יושבת במיטה ובוכה בדמעות על מה שקורה לחברה, לחברה של בת דודה שלי שמלווה את בעלה לחופה שנפטר בהלוויה, ועם ישראל תתעוררו, כמה נצטרך לסבול עד שבן דוד יגיע, עד מתי שבן דוד יגיע. עד מתי? סליחה שזה ארוך, פשוט אין לי כוח לפתוח חלונית חדשה. תודה מאוד על התוכנית. הודעה אחרת מדברת, גם בנוסח כזה. לכבוד הרב אריה מונק, שלי את הישר כוח, כבר שבוע שאנו מחכים למאמר נפלא שכזה, כבודו צודק בכל מילה, לילה טוב, תודה לכם על האמירות, אני באמת כותב את הדברים האלה ממקום עמוק בלב, ואם זה עושה משהו לאנשים וזה נוגע באנשים הזה, חשוב מאוד. מהאפליקציה הגיעה הודעה, אני ממש מסכימה עם המונולוג, יש לעשות משהו בעניין. השאלה אם יש גורם שיקח את העניינים לידיים. אני מאמין שיש הרבה גורמים שרוצים לקחת את העניינים לידיים. אני יכול לומר לך שאני בכל המועד התקשרו אליי כמה עסקנים וביקשו ממני לקחת את הדברים. אני אמרתי להם שצריך לבדוק מי עושה מה, כי לפעמים ריבוי אנשים שעושים גורם לכך שאף אחד בסופו של דבר לא עושה את הדברים. בוא נראה, ימים יגידו אם קם ארגון. אני לארגון שביקשו אותי להקים, ישר עלה לי השם, לארגון הזה אני אקרא ונשמרתם. ככה אני דמיינתי ברוחי, אבל בוא נראה איך דברים יבשילו. הודעה אחרת אומרת לי, כבוד הרב מונק, תודה על המונולוג המעורר אותנו לחשוב במה אנחנו צריכים לעשות פרצת דרך חדשה של משמעת עצמית. ולעניין אחר, במקום שליבי זועק על מה שעברתי על בשרי, ששלחו את בעלי מיועץ אחד לשני משיטה אחרת למשנהו, במקום להפנות למטפל אחד ויחיד, לפסיכיאטר, שייתן לו כדורים וטיפול בשיחות. וזה יהיה הפתרון בעזרת השם. אנא, שימו לב לכך. יפה, אז יש לנו פה מקבץ עוד ארוך, אבל נמשיך איתו בהמשך, ונפנה למאזין הבא. לילה טוב.
שלום, לילה טוב. מדבר יעקב מירושלים.
שלום לך רבי יעקב מירושלים, מה שלומך?
שלום, ברוך השם הרב. רציתי בבקשה להתייחס באמת למקרה ספציפי וגם לכמה מקרים אחרים שקורים ביורטייטים, למשל בקבר רחל, דוגמה גם כן שהיה לפני כמה שנים אירוע שם ש... הייתה כמות אדירה של אוטובוסים שהחדירו אנשים בכמות רצינית, וזה גם ממש ממש בנס גדול ניצלו שם מאסונות גדולים. כל העניין הזה קורה בגלל שאנחנו לא מתייחסים לכתחילה לא מתייחסים לזה בצורה הוגנת. לפעמים שאנחנו נכנסים לאירוע כזה, כלומר אי אפשר לשפוט את מה שהיה בהלוויה של הרב ויזנר, אבל אנחנו רואים שאדם שנמצא בתוך סיטואציה כזאת, אי אפשר לשפוט את זה. למה? אתה מחובר לאירוע, אתה מחובר לאירוע בכל מצב. אם אנחנו ניקח גם את המקום, את הצפיפות שהייתה שם, כל אחד רצה להרגיש מחובר אל הרב. כל אחד תמיד, אני הייתי בהלוויות של הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, וגם של הרב אליושי, וגם של... אף על פי שירושלים יותר רחבה,
הרבה יותר רחבה,
וגם רמת הסיכון הייתה פחות, אבל בכל זאת אתה רואה שכמה שרוצים להתחבר יותר, להגיע יותר לנקודה של הרב, אז זה נובע באותו רגע מסיטואציה כזאת שבכלל אף אחד לא חושב על הרגע של הסיכון, לא חושבים על רמת הסיכון, ואז...
רגע, אני רוצה לעצור אותך, אמרת פה את המילה, לא חושבים.
לא חושבים על רמת הסיכון.
לא חושבים, זאת המילה, לא חושבים. אתה יודע שזה לא יאומן, אתה מדבר כל כך טוב, הרצון שלך הוא לגעת במיטה, אז מה אם אתה רוצה? תחשוב מה אתה עושה לעצמך, מה אתה עושה לאוש של ידך, מה אתה עושה לנפטר. אמרה פה קודם אישה, מילים מזעזעות, אני פוחד ממש לחזור עליהם. אבל איך יכול להיות שבלוויה של אדם כל כך גדול נרמסים אנשים? אמר לי מישהו אחרי שכתבתי את הטור, הוא אומר לי, תגיד לי, אם היה בית המקדש והיה עיר מקלט, מישהו שם היה צריך לרוץ לעיר מקלט? מישהו שם רצח בשוגג? זה נורא והיום, איך יכול להיות? וזה הכל כי לא חושבים. תעצור, תחשוב. התורה מלמדת לנו שבן אדם לפני התפילה, חסידים הראשונים היו שועים שעה אחת ומתפללים. חושבים לא לעשות דברים מלומדה, לא לעשות את הדברים כמו עדר שדוהר, לאיפה אתה רץ? תחשוב על מה שאתה עושה. וזה המילים היפות שאתה אומר. אם אנשים היו חושבים, לא היו מגיעים למקומות הללו.
נכון, וזו הנקודה גם, עוד נקודה אחת שגם העירו עליה, אני רוצה להגיד שזה הכל שייך מדוגמה אישית. אתה רואה הרבה פעמים בהלוויות שגם לצערי הרב אנשים מבוגרים, גם כן עולים על גגות, ובמקום לתת את הדוגמה, אם זה היה מתחיל כבר מהאנשים המבוגרים, אם זה היה מתחיל עם האנשים המבוגרים, אז זה לא היה קורה, זה לא היה קורה אצל
נכון,
הנוער, גם נכון. כן אצל הנוער. התופעה מתחילה כבר ככה, שאנשים מבוגרים נמצאים על גגות, נמצאים על מקומות מסוכנים.
נכון.
אז זה נותן לגיטימציה
לנוער הצעיר.
וזאת אחת הבעיה. אני רוצה להגיד לך גם עוד סיפור אחד שהיה, זה כמו התייחס לזה גם מהעניין של הקודש ושל החול, כמו שהוא דיבר. הרבה פעמים אתה רואה בהלוויות, למשל ביורצייט של אור החיים, שמגיעים קבוצה, אני לא רוצה להגיד, קבוצה של אנשים מיוחדים שמגיעים ורוצים להיכנס לקבר בצורה כזאת, שהם מרגישים שזהו, הם בעצמם כבר מחוברים לשם, ולא אכפת להם מי נמצא לפני ומי נמצא אחרי. הם פשוט דורסים את כולם ועוברים, פורצים להם דרך, עוברים ופורצים להם דרך.
כן, אני שומע שמה שהרבנית מוסיפה עם הנושא של... כן.
היא אומרת על התינוקות וילדים,
נכון, 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 זה באמת, זה באמת,
וגם ששוכחים תינוקות במכוניות, הם מאוד רשלנים העולם החרדי.
רגע, רגע, רק שנייה, רגע. בוא נעשה רגע סדר. אני ממש, אני...
היא מרגישה.
כן, אני מבין שהיא מאוד מאוד כאובה, אבל בוא לא נעשה הכללות. נכון, אבל בוא לא נעשה הכללות. יש ברוך השם דברים מאוד 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 יפים וחיוביים בכל ציבור, אבל אנחנו כרגע מדברים באמת על הכאב, בלי לשפוט, בלי לעשות הכללות. דיברתם כמו שצריך באמת ממקום בלב, וכאן אנחנו נצא להפסקה קצרה של אתנחת המוזיקלית, ואנחנו מיד שווים. תודה לך שעלית לשידור. לילה טוב.
אבנים בוכות כל לילה ודמעות זלגות למעלה, אוי נא לנו, אוי נא לנו. שכינה גלתה מאיתנו ונודדת בוכה מחטאינו, אוי נא לנו, אוי נא לנו. על הר ציון ששמם והכל פה חרב, הלב בפנים כואב, אוי נא לנו. אתה השם תרחם, הלב כל כך בוער ממעשינו, אוי נא לנו. שובו אליי אהוביי ילדיי, אחבק אתכם בחום עד לידיי, ותראו אתכם אלפי שנים שבחינו, דרכך לא שכחנו, סלחנה לנו, סלחנה לנו. על הר ציון ששמם והכל פה חרב, הלב בפנים כואב, סלחנה לנו. אתה השם תרחם, הלב כל כך בוער ממעשינו, סלח נא לנו. שובו אליי אהוביי ילדיי, אחבק אתכם בחום עד לידיי, ותראו אתכם אהבתי מכולם, עוד אזרח לכם אורו של עולם.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש. הטלפון שלנו זה 058-693-93, 058-693-93, ניתן לפנות אלינו דרך הפקס, שמספרו 03-6164-77, וכמובן דרך האפליקציה של רדיו. כל חי, או דרך האתר. אנחנו נמצאים בנושא שכואב, כאוב, אנשים באמת מדברים ממקום עמוק בלב שלהם. אנשים גם שולחים פקסים, הגיע פה איזה פקס אחד שנשלח מדי פעם לאולפן כשאני נמצא פה, ואני שומע שגם בזמנים שאחרים נמצאים פה. פקס שאני לא אקריא אותו, כי הוא ממש 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 לא מכבד את מי שכותב אותו, אז אני לא רוצה להקריא אותו. אבל דע לך, אותו כותב פקס צריך לרעוד מפחד מלדבר על גדולי ישראל. צריך לדעת שלדבר על גדולי ישראל זה אסון, זה חורבן, זה נשיכת נחש. תעשה טובה לנפשך. אני אומר לך את זה מכל הלב, אני לא מכיר אותך, אני לא יודע מי אתה. אבל אל תתבטא נגד שום אדם גדול בישראל, והמלצתי הטובה, גם לא נגד שום אדם בעולם. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, ולדבר נגד גדולי ישראל, אפילו אל תשלח את זה לפה. אני מאוד יעריך את זה, אם תבין מה שאני אומר ותחרוג מהמנהג הזה. לילה טוב למאזין הבא.
לילה טוב הרבה.
כן.
דבר ראשון, תודה רבה על התוכנית.
בבקשה.
מאוד מחכים מכל המאמרים שלך, איך שאתה מגיש את הדברים בצורה יפה.
תודה, תודה.
עכשיו אני רוצה קצת, אולי לתת קצת כיוון אחר, למה מכל התוכנית נשמע שכולם ככה דנים את כל הציבור שלנו, וזה נראה לי קצת יותר מדי מוגזם. אף על פי שגם אני הייתי בהלוויה וראיתי באמת מה הולך שם. Mm-hmm. צריך לקחת טיפה את הדברים בפרופורציה, ואירועים בסדר גודל כזה, עד כמה שאני הבנתי, היה מדובר משהו באירוע שאף אחד לא היה מוכן לו. זאת אומרת, 300 שוטרים הולכים להבטח מדבר שאירוע של 150 אלף איש, זה נראה קצת כאילו בכלל לא שייך. ומה שקרה פה פשוט לא היה מאורגן. אני מסכים שיש ציבור של בחורים צעירים שבאמת לא לוקחים את הדברים ככה בצורה נכונה, ולפעמים קצת מגזימים פה ושם, אבל אני חושב שהציבור שלנו הוא ציבור שהוא די ממושמע. זאת אומרת, יש לו דברים מאוד ערכיים בנושא של השמירת הנפש ולשמור על הפיקוח נפש. אני לא מאמין שפה היה פה איזה סוג של בוא נדחוף אחד את השני, וזה, אני לא חושב שזה פשוט אירוע גדול מאוד.
ברור שלא הייתה כוונה.
אירוע גדול מאוד חייב להיות מאורגן. אם האירוע, גם בציבור החילוני, אם יש אירוע כזה גדול, אז חייבים לארגן אותו. אני חושב שלפני 25 שנה גם היה איזה אירוע גדול בציבור החילוני, בסטדיון כדורגל משהו כזה, והיה אסון מאוד גדול שם. אז הם יודעים שברגע שיש אירוע גדול, לסדר גודל של מספר אלפים, יודעים איך לארגן אותו. עכשיו, אצלנו בהלוויות, פשוט זה דבר שהוא קורה ככה מהרגע לרגע. אנחנו לא מספיקים להתארגן, ואם לא יקום באמת איזה ארגון, כמו שהציעו לכם, כמו הדרל הרב, להקים איזה ארגון שיטפל במיידיות הזאת, אני יודע שכל החסידויות הגדולות, למשל בגור, בחיים זה לא יקרה דבר כזה. למה יש להם איזה ארגון שמטפל בכל דברים גדולים כאלה. ופה אני חושב שזה הנקודה שפה צריך לשים את הדגש, ככה אני חושב.
תראה, אני חושב שאתה, קודם כל אתה צודק, לא רק בגלל שאתה אומר את זה, אני חושב שגם לדברים האלה במאמר שכתבתי, אני כיוונתי את זה באמת לנושא הזה של חוסר הארגון בלוויה, על המציאות ש... בוא, תראה, בינינו, אני יכול לומר לך, אני לא יכול לומר לך, אבל בוא נגיד לך כמה
יש
דברים.
יש הרבה דברים עלי שפיר, אבל אני חושב שאני אצטער בכל השעה ורבע האלה, שכאילו, ציבור שלנו לא מלומד,
לא.
זה, באמת ככה אצטער.
לא, בוא נגיד לך משהו.
אני חושב שגם המאזין האחרון שעל הרבנית שלו, אני יודע... צייר כאילו הציבור החרדי הוא לא אכפת לו.
לא, תראה.
אין ציבור יותר שאכפת לו מחד מהשני יותר מאשר הציבור החרדי.
קודם כל, אתה צודק במיליון אחוז, ואני רוצה לומר לך משהו. אני שמח מאוד שעלית לשידור, כי זה טיפה לא רק מאזן, אלא מאפשר לי להגיב על הדברים שאתה אומר. אין שום ספק, ואני כתבתי את זה בהרבה מאוד הזדמנויות, שהאליט שבאליט שבאליט זה הציבור שהוא שומר תורה ומצוות. אנחנו מדברים על האנשים בשוליים שמחתימים ציבור שלם.
וזה ציבור מאוד קטן.
וזה, נכון. ועדיין הציבור הזה גרם לילד להיות יתום ולאישה להיות אלמנה ולקלה.
אני לא כל כך בטוח שזה משם. אני רק שמעתי בימים האחרונים שהיה איזה הוראה.
כן.
שמעתי שזה היה הוראה שמה שבאמת חוקרים עכשיו כל הנושא מה שקרה שם.
כן.
אבל הייתה הוראה להוציא את המיטה ככה בין שנייה מישהו אמר את זה. ואז המיטה התגלגלה קדימה, ואז היה מדרגות, זה מה שקרה. זה, אני לא יודע איפה, היה פה
רגע,
איזה...
רגע, תגיד לי, זה עוזר לאותה אלמנה?
לא, ודאי שזה
עוזר. זה עוזר לאותו
לא
יתום?
דבר, אני רק אומר...
אדם שגדל...
שאירוע גדול, ההתנהלות לא טובה. אז אני לא יודע אם... אני לא יודע אם דובר, אם אפשר להאשים במקרה הזה איזה שוליים פה. אני לא חושב שאני ככה מבין.
אז אני אגיד לך...
השוליים הקטנים האלה פה גרמו לאסון הזה.
לא, לא, לא.
אני חושב שאירוע גדול, חייבים לארגן אותו.
לא, אבל אני לא מקבל את דבריך. אני אסביר לך למה. ברגע שיש שוליים, מתוך 100,000 איש, בוא נאמר שיש לך כמות של 1,000 איש, 500 איש, שמפרים את הסדר, ובהפרת הסדר הזאת, הם גורמים לכך שיהיה, שלא תהיה יכולת לנהל את האירוע בצורה שכולם ישובו הביתה בשלום.
איך אני יכול למדוד את זה? אני אף פעם לא היה לנו אירוע כזה מסודר כמו שצריך. זה הבעיה.
לא נכון, אתה לא צודק. היה לנו רק לפני הבחירות אירוע בבני ברק שקראו לו התקבצו.
זה היה מסודר, אבל לא היה שם סדר גודל כזה.
נכון. היה לנו את ההלוויה של, היה לנו את ההלוויה של הרב שח, של הרב אלישיב, של הרב עובדיה יוסף. היו לוויות גדולות.
הם היו יותר מאורגנות, היו יותר מאורגנות.
נכון, ואני מדבר איתך על שם המשחק, אני מדבר איתך על הכנה, אני מדבר איתך, תראה בוא, אני אגיד לך להבדיל אלף אלפי הבדלות, אני הולך לכיוון אחר, אני מצד אחד מאוד מאוד מצדיק אותך, כי אני לא רוצה שישמע חס וחלילה, ושאף אחד לא יכניס לי מילים לפה.
צריך לתת מוסר פה, וצריך לחזק
את זה. רגע, אבל בוא, תן לי רגע להשלים.
אבל לפתור את הבעיה, אנחנו צריכים באמת לארגן.
נכון, רגע, אבל תן לי רגע להשלים את דבריי. אני הייתי עד לאירוע אחר לחלוטין. אירוע קטן יותר, אבל אני רוצה לתת אותו כמשל, כדוגמה. והייתי מצד שני גם באירועים של 500,000 אנשים ושל 700,000 אנשים בארצות הברית. אני רוצה להסביר לך משהו נורא פשוט. אני הייתי באירוע לאחרונה. שהוזמנתי, אז באתי לאירוע. האירוע הזה היה אירוע של ערב שארגן רדיו קול חי עם הרב, עם הזמר אברהם פריד. קרה שם משהו שכשאברהם פריד, ככה אחרי שעה שהוא שר, כמה בחורים התלהבו והתחילו לרקוד. באותה שנייה התחילה נהירה לכיוון הבמה, בשביל שהבחורים רצו לרקוד, היה שמח.
כן.
היית צריך לראות, קפצו עליהם עשרות מאבטחים, עשרות מאבטחים. תוך שנייה, אירוע ש8,000 איש יכולים לעשות נזק עצום לעצמם, נרגע תוך שנייה, עצרו שלוש בחורים, הוציאו אותם החוצה, המשטרה עצרה אותם עם מזיקים בידיים, באותו שנייה הסדר שב לקדמותו. אתה יודע למה? כי אותם מאבטחים, יש להם את המנדט, יש להם את ההוראה, וזה מה שהם עשו. אם באותו לוויה, אותו בחור שעולה על עמוד חשמל, שזורם שם מתח של 20,000 וולט, היו עוצרים אותו.
ראיתי כמה בחורים כאלה גם כאן.
אז לא היה, אני מדבר על השוליים האלה. אני מדבר על, עכשיו תראה.
באלה באמת צריך, כל אבא צריך לקחת את הילדים שלו לידו.
עכשיו תראה. עוד דבר שאני רוצה לומר לך. כשאני מדבר על מפירי חוק, בכל מקום יש את החוקיות שלו. אני רוצה לומר לך שאני מרבה לטוס לצערי לחול. בשדה התעופה יש את החוקים של שדה התעופה. במטוס יש את החוקים של המטוס. בתור במקולת יש את החוקים של המקולת. בבית הכנסת יש את חוקי התורה שאומרים שלא מדברים בפלאפון וגם לא מדברים בבית הכנסת. הצורך והחובה שלנו זה לשמור על החוקים ולא לאפשר לאנשים שמזלזלים בחוקים לתת את הטון. זה עניין אחד. והעניין השני, וזה אתה צודק מאוד, ועל זה אנחנו מדברים גם הרבה מאוד, על הנושא של ההכנה. הרב אלישיב היה אדם ענק שבענקים, הרב עובד יוסף ענק שבענקים, הרב שח זיכרונו לברכה, הרב אוזנר, כן. הרב גריינמן. יש למישהו כן, ספק כן. שאדם שמתקרב לגיל 102, לא ייפטר מן העולם יום אחד?
כן.
יש למישהו ספק?
שבאמת יהיה מענה במיידי, כמו ש...
יפה. אז אנחנו חס וחלילה לא רוצים לדבר רע על עם ישראל, מדברים
כן,
טוב,
חס ושלום,
אבל לעורר צריך.
אולי באמת לענות, אבל בכל אופן, הרב מסכים לי שצריך לארגן איזה, להקים איזה ארגון.
לגמרי. אני לא רק מסכים עם זה, אני רוצה לומר לך שאני הייתי הראשון שהציע את זה. ברוך השם, היום יש הרבה קופצים על העניין הזה. אבל אנחנו כן, נסיים בדברים חיילים, הללו.
אפשר ללמוד את זה מהחסידויות. נדמה לי שרוב החסידויות יש רק פה אצל הרב בונזנר, זה משהו כזה, משהו כללי יותר. אז אין איזה ארגון שיתפס את זה, אבל בידוע אצל החסידויות, גור או ביז'נס, זה הכל מסודר. יש להם...
מתוקתק כמו שעון.
כן, ממש. יודעים, אירועים מאוד גדולים שעברו אצלם, מאוד יפה.
כן, טוב, תודה שעלית לשידור שלנו, הרבה מאזינים שרוצים להתבטא. שלום, שלום, לילה טוב. לילה טוב למאזין הבא.
שלום, ערב טוב.
שלום.
כן, שלי מיכאל, מנתניה. אני רציתי להעיר על נקודה, יש הרבה נקודות שאפשר לדבר עליהן, אבל נדבר על אחת, שאני חושב שזה אולי אפילו לב ליבו של העניין, אם אפשר להתאמר לומר דבר כזה, שזה היחס של הציבור, הציבור החרדי, הציבור שלנו, כלפי מוסדות המדינה, המשטרה, ובכלל הנציגים שהמדינה שולחת בשביל להגן עלינו, להבטח אותנו, שאני חושב שזה נובע מאיזושהי תפיסה של אנחנו והם.
לגמרי. אני חושב שדיברו על זה קודם, דיברו על זה קודם, אבל אני שמח שאתה מעלה את זה שוב. אנחנו והם, זה, אני לא רוצה להתבטא יותר בחריפות, אבל מישהו פה קודם בתוכנית אמר, אנחנו הטובים והם הרעים. אנחנו האיכותיים והם החילונים. העניין הוא שאתה יודע, מאוד מאוד קשה לגדל ילדים, לגדל את הנוער שלנו, בלי ההתבדלות הזאת. אני לא יכול להגיד לך שזה 100% לא נכון, שצריך להיות יכולת להתבדל ולהבין שדרכם היא לא דרכנו, ודרכנו לא דרכם. והערכים שלהם הם לא הערכים שלנו, והמוארצים שלהם הם לא המוארצים שלנו. יחד עם זאת, איך באמת אתה מציע לגדל את הילדים עם הבנה שנכון, הוא יש לו מחשבות אחרות, דעות אחרות, תפיסות אחרות, אבל עדיין זה לא פוסל אותו בכל מה שהוא אומר. איך עושים את זה?
תראה, אני חושב, אני מדבר בנקודה מאוד ספציפית עכשיו, לא כל ההשקפה הכללית, אלא השיתוף פעולה עם המשטרה. אני חושב שצריך להיות, כשזה מתחיל, נובע לעתים מהרבנים, מגדולי הדור, דרך הרמים בישיבות, שצריך להיות שיתוף פעולה עם המשטרה בכל מה שנוגע להלוויות של 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 גדולי הדור ושל רבנים. אני שוב, אני לא יודע את כל התמונה, אבל אני שמעתי שבמקרה של הרב אוזנר זכר צדיק לברכה לא היה שיתוף פעולה של המשפחה עם המשטרה, והיו שינויים בתוכניות, ואפילו לא הסכימו לדבר על, כמו שהזכרת בדיוק בשיחה הקודמת, שאדם בגיל 102 יודעים, כן, אפילו משה רבינו לא חי לנצח וסופה להיפטר מן העולם. ולמשל אצל רב עובדיה כבר שבועות לפני כן, אפילו חודשים, המשפחה הייתה בתיאום מלא עם המשטרה לתוכנית מגירה לכשיבוא היום.
גם אצל הרב שח, גם אצל הרב שח, זכרונו לברכה, אני רוצה לומר לך שכשהרב שח נפטר הייתה תוכנית מגירה אצל המשטרה לפרטי פרטים, כולל מפות, איפה הרחובות, מאיפה יעבור, לאיפה ילכו, לפרטי פרטים. אני חייב לומר לך שאני מסכים איתך. אני אגיד לך איפה הבעיה. הבעיה נמצאת, וכמו שאתה אומר, זה משהו רחב, לא נתרחב מדי, אבל כן נרמוז לו. לעתים, גם המשטרה, ולצערי הרב, לפעמים גם מחלקות אחרות, מחלקת הרווחה, משרד הבריאות, מתחייבים במשהו אחד, ופתאום מישהו תופס שם רגליים קרות, פוחד על המשרה שלו, ובשביל שהוא יהיה מוגן, הוא פשוט לא עומד במילה שלו. ואז אתה יודע, מישהו בא ואומר, אם אני לא יכול לסמוך עליך, ואם אתה לא יכול ללכת איתי לאורך כל הדרך, ולשמור על סיכומים, מדוע אני צריך לשתף איתך פעולה? אולי באמת לא כדאי להיכנס איתך לתוך הנושא, ושתבגוד בי באמצע הדרך. אז מצד אחד אני אומר לעצמי, אנחנו חייבים את החוק ואת חסות החוק, זה מצד אחד. מידך, האחרים שסוברים שלא כדאי לערב את המשטרה, הם באים וטוענים, תראה, המשטרה וגם מחלקת הרווחה, יותר מפעם אחת, כבר יצרו נזקים מאוד גדולים לציבור החרדי, על ידי כך שפתאום הגיע שופט ואומר, מה זאת אומרת, יש אזרח סוג א' ואזרח סוג ב', אזרח שמחויב לחוק ואזרח שאיננו מחויב לחוק. עכשיו, כיוון שאני עובד עם משרדי ממשלה, ואני הרבה מאוד עובד בנושאים רגישים גם עם המשטרה, אני יכול לומר לך שלעיתים, אתה יודע, השוטר שאתה עובד איתו, או קצין שאתה עובד איתו כל כך הרבה שנים, אתה אומר לו, בוא נה, מה קרה לך? איך אתה עושה לי את זה? אומר לו, תראה, זה לא אני עושה לך את זה. עושים, השופט עושה את זה לך ולי ביחד. אז יש פה באמת בעייתיות. יש בעייתיות.
כן, אבל צריך לדעת שכל מה שקשור לחיי אדם זה מחוץ לכל המחלקות. וברגע שהמשטרה אומרת, למשל, לא לשאת את המיטה בידיים, אלא ברכב האמבולנס. לפי מה שהבנתי בהלוויה של רב אוזנר, המשפחה לא הסכימה ולא לא, 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 לא הלכה לפי, לא כמעט הרות, שהמשטרה ביקשה ממנה, וזה מאוד חורה לי.
נכון, לא, 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 תראה, אני אגיד לך, אני לא יודע מה היה שם, ואני לא בורח.
למשל היום, זה היה בניגוד גמור, אני הבנתי שהיה תאום מלא היום, וכל מה שהמשטרה ביקשה, המשפחה עשה בתאום מלא, והלכו לפי הקווים שהתבוא.
נכון, לצערנו, אחרי שקורים אסונות קשים כל כך, אתה יודע, אף אחד לא מוכן יותר לא להסתכן ולא לקחת אחריות, ובאמת, כמו שאתה אומר, חבל מאוד, חבל מאוד שאנחנו צריכים לקבור את מיטב בנינו ובנותינו בשביל קצת ללמוד איך צריכים לנהוג. אני מקווה שהקול שלך יישמע במקומות שהוא צריך להישמע. אני בוודאי איתך בעניין הזה. תודה שעלית לשידור. לילה טוב. הלו?
שלום.
שלום וברכה.
מדבר יגאל.
שלום יגאל.
רציתי, שלום וברכה. רציתי להגיד כמה דברים פשוטים, אתם אומרים הרבה, וגם אני רוצה להגיד כמה אחדים.
בשמחה.
קודם לדעתי, אחרי שיהיו כל ההצעות והכל יהיה מסודר, זה צריך להיות סדר שיהיה קבוע על ידי חכמי ישראל, מה צריך להיות בלוויה, כדי שזה יהיה פסק הלכה, וכולנו נכבד את הפסק הלכה. זה דבר ראשון.
יפה, זה קול שעוד לא שמענו פה, נחזור עליו. אתה מציע, אני אומר שזה קול שעוד לא שמענו, וטוב שעלית לשידור, אתה מציע שיצא פסק הלכה של כל הרבנים, איך צריכים לנהוג בלוויה, כמה צריכים ללוות, עד איפה צריכים ללכת, מי צריך לשאת את המיטה, ואז אתה אומר, גמרנו, זה יהיה פסק הלכה, ומי שלא מציית לפסק הלכה, אז אין לו בכלל זכות לגעת במיטה של אדם קדוש.
כל אחד יעיר לו, יגיד לו, זה פסק הלכה, אתה עובר על פסק הלכה. מסביבו יהיו הרבה עיניים שיגידו לו, אתה לא נוהג כמו שבחור ישיבה וכולי צריך לנהוג. אז קודם כל מה שאנחנו רואים, שזה דבר שכבר מצוי, נושאי המיטה קבועים. ויש חגורת ביטחון, יפה. עכשיו, איפה הבעיה? הבעיה היא בחבר'ה הצעירים, שאתה רואה בלוויה, אתה נדחף מהם, והם מדלגים, ומטפסים, ומסכנים את עצמם ואת האחרים.
משתמשים בך כסולם לפעמים, אתה יודע. אני
לא כולם, אבל כן. אתה צריך...
לא, אני אומר, לא אמרתי כולם, אמרתי משתמשים בך כסולם. לפעמים, אתה יודע, אתה עומד, פתאום אתה רואה, זה אחד דורך לך על הכתף, בשביל לטפס לאיזה ענף של עץ יותר גבוה.
אתה נדחף, וכשאתה לא, אתה ממש לא רוצה לדחוף, אבל אתה נדחף, ולא נעים לך, פתאום אתה נוגע במישהו. אין לי זכות לגוע במישהו שלפניי. הוא, הקדוש ברוך הוא ברא אותו. אין לך זכות לבוא ולדחוף אותו, או לגוע בו בכלל. תלך אחריו בצורה יפה. וזהו, זה נגרם על ידי הרבה כאלה שאין להם את הפסק הלכה, ובעיקר אתה רואה את זה אצל הנערים. הנערים, הם, יש להם את המחשבה, בוא נתקדם קדימה. מה יש קדימה? לא מחלקים כלום. אתה הולך אחד אחרי השני בצורה מסודרת.
היי, הלוואי וכולם היו, הלוואי וכולם היו מבינים את מה שאתה מבין ונוהגים כמוך. הלוואי, הלוואי, היינו במצב אחר לחלוטין היום.
זהו, לא מחלקים כלום קדימה, אתה לא תראה משהו שאתה לא רואה פה. תלך אחד אחרי השני, תכבד את הנפטר בזה שאתה לא מסכן את האחר ואת עצמך.
נכון, בהחלט, בהחלט.
תכבד אותו.
יגאל.
זה הכבוד שאתה תעשה לו.
בדיוק, יגאל, אני תשמע, אתה מדבר כל כך לעניין, כל כך טוב, הייתי רוצה להמשיך להעריך אתך בדיבור, אבל יש לנו פה לפחות עוד 10 מאזינים שרוצים לעלות לשידור, ואנחנו חייבים לדחוף אותם, אז אנחנו ככה נמשיך הלאה. המון המון תודה לך, יגאל, תודה.
כל טוב לכם.
תודה. אנחנו אומרים לילה טוב למאזין הבא. לילה טוב.
הלו.
כן, מאזינה.
כן, שלום, שלום וברכה. ראשית, רציתי להתייחס כמובן לכל מה שאירע, שזה היה מאוד מצער לשמוע. ותנחומים למשפחות, וכמובן לחוות שכול זה דבר נורא, ובמיוחד לאותה משפחה אלמנה צעירה. אז זה מאוד מאוד מצער. לדעתי זה הכל מתחיל בחינוך.
כן.
אני חושבת שצריך לקום פה כל צעקה, הרבנים, בישיבות. פשוט להתייחס לעומק הנושא בצורה מאוד רצינית.
אם אני מבין נכון, אולי קצת מפתח את מה שאת אומרת, את מציעה או שאני מפתח, לא יודע, אבל בטח את מתכוונת לזה באיזשהו מקום בלב. אולי באמת את הזמן הזה המשגיחים בישיבות צריכים לפתוח עם שיחה על מה שקרה. מה את אומרת? זה הרעיון?
בהחלט, בהחלט.
זאת הקריאה שהמשגיחים או הראשי ישיבה יפתחו את תחילת הזמן בשיחה הראשונה. אני לא ממש צריכים להגיש לזה את כל הזמן. אבל להתייחס לזה, לא לעבור על זה, אנשים נפטרו, אנשים נרמסו, לא לעבור לסדר היום כאילו סליחה איזה חתול רחוב מת.
בהחלט, בהחלט. אני שמעתי את הרב בן ציון מוצפי בשידור האחרון, והוא פשוט אמר שזה חלילה עלול לקטרוג, זה פשוט עולה לנו בקטרוג.
השם ירחם,
רק לשמוע את המילה הזו מרב גדול שאומר שזה קטרוג, זה עשה לי חלחלה. כאילו, איך אפשר לשבת ולשתוק על השאלה? ולהמשיך לסדר יום.
אני מצטרף לקריאה הזאת שראשי הישיבות והמשגיחים, כמובן יש להם יותר שכל ממני בוודאי, אבל אם אנחנו בדלות מוחנו, בדלות שכלנו, בוא לא נעבור על האירוע הזה, בוא לא נשכיח אותו. אני לא אומר עכשיו לדבר עליו 20 שנה, אבל כן, בוא נפתח את הזמן עם הסבר לבחורים של המשמעות שיש בחורה שהייתה אמורה לעמוד מתחת החופה, ובמקום זה קברה את, 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 את הבחור שהיא הייתה אמורה להתחתן איתו, זה מזעזע. אני חושב שכשאנחנו קוראים את זה בקינות...
כן, בהחלט, ידנו לא שפכה את הדם הזה, זה פשוט אי אפשר לעבור לסדר יום בצורה כזו, ללא ספק, זה מחריד. ועוד בחור יתום ש... שעד אחרי, הבנתי שלאחר כמה שנים טובות נולד הבן הזה.
נכון.
יתום,
אני במקרה,
לשם אלמנה צעירה.
במקרה הוא שכן, זה. הוא בשכונה שלי באלעד, וההורים שלו היו קרובי משפחה, זאת אימא שלו, קרובת משפחה של אמי מדנמרק, אני מכיר היטב את המקרה, וזה פשוט אי אפשר להבין את זה. זה מעבר לגזרת שמיים נוראית, נוראית שהייתה פה,
נוראית.
אבל זה לא משהו שאנחנו יכולים להתעלם ולהגיד, אנחנו נקיים.
בהחלט, אני אומרת כמו שהרבנים, כן, ברוך השם, הרבה דברים שיפרו ורצו והתעקשו, בוא נאמר, על נושאים שבאמת זה היה, כן, שהם התעקשו על כך, וראינו תוצאות חיוביות. אז קדימה, עד רבה. אני חושבת שבנושא הזה צריך לתקוח את העיניים, ולתת את ההנחיה לדור הצעיר. בוא נאמר נכון, אולי באותם רגעים נסחפים ורוצים והשתוקקות וכל זה, אבל... תחשבו לעומק, מה אתם גורמים לזה שאתם עושים דברים שהיו תוצאות מאוד...
את יודעת ש...
הרות אסון. אני ראיתי עכשיו סרטון, איך שבחדרון שם שהיה אצל הרב ווזנר, פשוט נתנו אגרוף לשוטר, והיו שם רק שני שוטרים, תבין, וקורבם היו, כן, האוכלוסייה שלנו. הם לא השתלטו על כל העסק, אבל אתה קחת את היד ולתת אגרוף לשוטר, שבסך הכל מה השוטר פה רוצה? הוא רוצה
להנחיל
סדר, הוא רוצה...
הוא רוצה להגן עליך, ברור, זה...
הם נתנו לו אגרוף וכולם התערו, וצעקו בוז, וזה היה ממש, אני אמרתי, חילוני רואה דבר כזה, אז מה כבר...
תשמעי, בלי שחילוני רואה את זה, אנחנו צריכים להסתכל ולעשות חשבון נפש בפנימיות שלנו. עכשיו, תדע, תוך כדי שאת אומרת דברים נפלאים כל כך, מישהו כותב פה רעיון, אני רוצה שאנחנו נגמור לפחות השיחה הזאת בצורה טיפה אופטימית, אז מישהו כותב פה רעיון שאני חושב שהוא רעיון אדיר, חזק, חבל שהוא באמת מושמע בשתיים בלילה ולא בשתיים בצהריים. הוא אומר, אולי נכניס לתודעה שבכל אירוע המוני, לוויה, לוויה גדולה או לוויה של יהודי, לומר בתחילה כמה פרקי תהילים או לקרוא כמה משניות לזכר אותם אלו שנרמסו בלוויה של הרב ווזנר. והוא אומר, זה ייתן לנו מעין תזכורת, אם לוויה תיפתח עם כמה פרקי תהילים לאלוי נשמת אותם אנשים שנרמסו בלוויה האי, אז זה ייתן תזכורת חזקה מאוד לכולם בלב, לא דוחפים, לא מסכנים חיים. חבל שאותו מאזין לא עלה לקו, כי אני חושב שהוא ראוי לכל ברכה על הרעיון הזה. בכל מקרה, תודה רבה לך, ותודה לך שליט לשידור.
לא, בדי, גם אני אומרת את הנחומיי לרב גרנמן, שהיום שמעתי ששוב פעם רב גדול נפטר, אמרתי עצמי, אוי, אוי, רק שלא לא נשמע עוד דברים כאלה.
נכון, אנחנו
אני
נמצאים.
אני בוגרת אורח חיים, בתור צעירה, אני זוכרת את המעלה הזו להיות ברחוב של הרב גרנמן, מכל קצוות העולם, הם באים לשאול אותו שאלות
נכון,
הרפואה.
נכון, אכן.
וששמעתי היום, אני ממש הרגשתי שאני מחוברת אל הרב.
לפי מה שאני הבנתי באמת הרב גריינמן הוא גם היה מהמייסדים של אור החיים זכות גדולה אני ברוך השם יכול לומר שאנחנו איבדנו הרבה אנשים גדולים אבל איך צריך תמיד לומר זה מצד אחד מצד שני לא אלמן ישראל יש לנו ברוך השם הרבה אנשים גדולים וצדיקים ובעזרת השם בכל דור ודור יש לנו את המנהיגים שלנו אז השם יעזור שהכפרה כתוב בגמרא שכשצדיק נפטר זו כפרה לכל הדור, ככה כתוב, כתוב שביום שצדיק נפטר, זה כפרה לדור, כתוב שמתי שרבי נפטר, יצא בת קול שאמרה שכל מי שיהיה בהשקפת דרבי, בלוויה של רבי מזומן לחיי עולם הבא, זאת אומרת שזה באמת, יש לנו פה ככה, מי יודע איזה אסונות היו אמורים לקרוא, ואיך הקדוש ברוך הוא בלקיחת צדיקים חסך את זה מאיתנו, בכל מקרה שיהיו כולנו, כולם מליצי יושר עלינו, ואנחנו נעבור. למאזין הבא. תודה לך שלט לשידור.
בקרוב, בקרוב.
אמן. לילה טוב למאזין הבא.
לילה טוב ומבורך.
לילה טוב.
שמואל קליין.
שלום, רב שמואל קליין.
תראה, אני חייב לומר לך שאני מזועזע לחלוטין מכל הקמפיין הזה. אין לי מושג איזה מארגן הבא או מישהו שרוצה לרקום איזשהו תוכנית של הקמת ארגון כזה או אחר. מנסה להריץ ברשת ובכל תחנות הרדיו ובעיתונות ובכל דרך אפשרית של בלה בלה של הלקאה עצמית על הציבור החרדי על סיפור טרגי שלא קשור לא להנהגה חרדית לא לכלל ולא לפרט על מה שקרה בהלווייתו של הרב ווזנר אגב להזכירך שמאות אלפים נמצאים בל"ג בעומר בלילה ושום דבר לא קרה, להזכיר לך 800 אלף אנשים השתתפו בהלווייתו של הרב עובדיה יוסף, לא במהלך של איזשהו קילומטר, אלא לפחות באיזשהו רדיוס של 8-9 קילומטר בלילה, לא קרה שום דבר. אז קודם כל, אני באמת רוצה להגיד, כחרדי פטריוטי, אל תלקו את עצמכם, ואל תאשימו את עצמכם, ותפסיקו עם כל הסיפורים של ועדות והמשטרה וועדות, כי אגב, לסבר לכם את האוזן, שלילה-לילה, אני נאלץ להגיד גם את המילה פאבים, ובברים, יש דקירות סכינים וכל המרין בישין, זה כבר לא מוזכר בעיתונים, כי זה חלק משגרת המשטרה. להגיד לכם, מה שקרה בהלווייתו של הרב ווזנר, הוא לא חשיבה מחודשת של הציבור החרדי, ולא בטיח. זה בסך הכל מקרה כואב, טרגי, לא קשור לארגון כזה או אחר שיתכנן או לא יתכנן. מדובר פה על יציאה ספונטנית של לוויה, שהייתה יכולה לקרות גם כשהיה משטרה מסביב. גם הם היו מתגלגלים במדרגות. על מה אתם מדברים פה בכלל? אז זה נכון, היו צריכים לעשות את זה יותר מתון. ולא לצורך הזה, יש מי שאומר, שצריך להקים ארגון, ארגון. הציבור החרדי לצערנו הרב כבר היה במאות לוויות, המוניות, ובאירועי שמחה להבדיל, ולא קרה שום דבר בחצי. ולהזכיר לך, במגרשי כדורגל, זה כמעט על תקן שבוע שבוע, ששם מתקפצים עשרות אלפי מובטלים, יש שם אירועי אלימות. עוד לא שמעתי שהמשטרה מסבירה שצריך להקים ארגון, או לתאם איתה, או שכל מיני מרין בישין כזה או אחרים. אנא, אל תלקו את עצמכם, אל תאשימו את עצמכם. שמעתי קודם איזה גברת שהסבירה, הציבור החרדי הוא באמת לא זהיר ולא מתחשב. אנחנו זהירים. אנחנו מתחשבים, ואנחנו עדינים ולא אלימים, ואף אחד לא דרס בכוונה, ואף אחד לא עשה שום דבר בכוונה. זה היה יכול לקרוא באותה מידה למשטרה נטו. אגב, להזכיר שבשנה שעברה, המשטרה בהתנהגותה, במוצאי ל"ג בעומר בלילה, כשהוציאה מהגן החיות המשטרתי את הפרשים, היא עטפה אלפי אנשים ונשים ויחדים, וזאת משום שלא היה מספיק אוטובוסים. הסוסים לא היה כלפי הנהגים שאולי יתחילו לנסוע. כלפי אנשים שם היה יכול לקרוא גם הרג. אז אני לא חושב שבאמת הציבור החרדי וכל מיני שטיקים אחרים והסקנים למיניהם, שיש להם איזשהו אינטרס, הם מעוניינים להוביל פה מצב של איזשהו ארגון שינהל את הציבור החרדי. אף אחד לא ינהל את הציבור החרדי, יש לכל קהילה את האנשים שלו, ואצל הרב עובדיה יוסף ראינו לוויה הכי גדולה שהייתה במדינה, לא קרה שם שום דבר טרגי. אנא, לא לבעיה, להכניס את הכל לפרופוציות הנכונות, וזה למרות, וזה על אף באמת הצער הגדול של מה שקרה שם, שאף אחד לא אשם. אתה לא יכול להכליל, אני אומר לא רק אתה, אני אומר אתם המאזינים, אל תכלילו את כל משתתיה, את כל משתתפי ההלוויה בתוך האירוע הזה. הרב מונק.
תשמע, רב שמואל, אני רוצה לומר לך ששמעתי אותך בקשב, ובטח שמת לב שקיביתי את המיקרופון ולא התערבתי למה שאתה אומר. מי שמכיר אותי יודע שאני אחד האנשים הכי מקבלים כמעט כל דעה שתושמע, ואני נותן כבוד ומקום לזה. אבל אני רוצה לסייג ולהגיד לך, אף אחד פה לא דן, אף אחד לא נתן לדבר על הציבור החרדי, בוודאי לא אני, ואני גם הורדתי משידור ברגע שהתחילו לדבר בצורה מכלילה ולא אחראית. לא מדובר על הלקאות עצמיות. אני כן מדבר על מה שכתוב במשנה, שכששתי כהנים רצו על הכבש בשביל להשיג, לעשות מצווה, ואחד דקר את חברו, ונהרג שם בן אדם, באו חכומים ועשו תיקון של פייס. למה חכומים היו צריכים בכלל להתערב? קרה, גמרנו. מישהו עשה את זה מרוע, מישהו התכוון להרוג את חברו, מישהו התכוון לדרוס את חברו, למה חז"ל עושים תקנות? אלא מה, אנחנו כן רואים שלא צריכים להיות קיצוני וללכת לכיוון אחד של להאשים ולהשפיל. יש לנו את הציבור המתנהג הכי יפה בעולם. אני לא אדם שלא גדל בציבור הזה. אני ברוך השם נצר למשפחת רבנים, משפחה חרדית מקדמה דנן. סבי היו רבנים בגרמניה ובחיפה.
הטענה היא לא עליך אישית חז וחלילה.
לא, אני מבין, אני מבין.
שקורה בכלל בכל התקשורת החרדית.
אבל רגע, רב שמואל, אתה מסכים איתי שמותר לתת מקום לבטא את הכאב? אני, תראה, אני משדר פה שנה וחצי. עלו פה למעלה מ-30 טלפונים. אם תחבא את הרדיו זה יעזור לנו. עלו פה למעלה מ-30 מאזינים שהתקשרו, לא נספיק לענות לכולם. יש פה עשרות הודעות. אנשים רוצים להביע את הכאב, לא נאמרה פה, אם אני אשלח לך את ההקלטה, לא נאמרה פה מילה אחת רעה על עם ישראל, ודאי לא על הציבור החרדי. אבל את הכאב, את הכאב חייבים, אני מדבר נגד הדבר הזה שאנחנו יכולים לחזור לשגרה. כך פתחתי את התוכנית שלי, שבזמן החפץ חיים, החפץ חיים אמר שכשהיה קורה אירוע, שנים היו מדברים עליו. ואיך יכול להיות שאצלנו, אני זוכר את תקופת הפיגועים הנוראה שהייתה בירושלים, שכל שני וחמישי התפוצצו אוטובוסים, כן? והיו דיבורים לא מהציבור שלנו, אבל שאנחנו שמענו אותם. נו, ביחס ל-20 הרוגים שהיו בפיגוע הקודם, שתי הרוגים, מה זה? או הרבה פעמים באירועים אתה שומע שמדברים על נפגעי חרדה. אני עובד עם אנשים נפגעי נפש. אני רוצה להגיד לך משפט חריף מאוד ולמאזינים. לסבול מחרדה או מפוסט טראומה במשך כל החיים, לעתים אולי עדיף לא לחיות חיים שכאלה. ולכן, ולכן אני בסך הכל בתוכנית אמרתי, בוא נשאל את עצמנו, איך אנחנו לא עוברים לסדר יום כשאלמנה ממררת בבכי, כשילד יתום הולך כל ימי חייב להכיר אבא שקיבל את הילד את זה אחרי 7 שנים.
אנחנו לא נגד התוכנית שלך, אני גם
לא,
אני
ברור שלא.
ואני חלק מהתוכנית שלך, רק אני אומר שהמטרה והכיוון והגישה של כל מיני כלי תקשורת כאלה ואחרים שקוראים לעצמם חרדים, שהמשטרה תקבע לנו עכשיו את מועדי הלוויות ולאחר מכם גם...
לא, ברור שלא. ברור, תראה.
אני אומר לכם רבותיי, לא להכניס את המשטרה לתוך ענייני הפנימיים של החרדים, כי הם עסוקים אבל בפרשיות מסוג אחר לגמרי.
אתה צודק, אתה צודק, אבל אני רוצה לשאול שאלה אחת. אתה מסכים איתי שכשבאים 100,000 איש ללוויה, יש להם את הזכות לחזור הביתה באוטובוסים? יש להם את הזכות? הם חייבים איכשהו לחזור.
נכון.
איפה
נכון,
ים... עכשיו, רגע.
איך... אני שואל, מדוע המשטרה סיכנה אלפי אנשים בכניסה לבני ברק, שלא אפשר להם לכנס לעיר כאשר רוב העיר הייתה ריקה מאדם. והיא נתנה להם ואפשרה להם להכנות בכביש הראשי, בכביש גאה הסואן, כביש מספר 4, שאני ראיתי את זה.
נכון, גם אני ראיתי את זה.
נר שלא קרה שום דבר שהמשטרה יכולה להגיד שהיא תטפל באסון של הלוויה ולא תטפל.
רגע, אבל לך יש את היכולת, אני שואל את זה בתמימות רבה, לך יש את היכולת, רגע.
איך עומד על יד שוטר עם איזה טוסטוס, שעסוק עם האייפון ועם הוואטסאפ שלו, לצידו חונה רכב בכביש גאה, זה פשוט זוועת עולם, כל בני ברק ריקה מאדם כאשר הלוויה נמצאת באזור וילקומירר בואחה רחוב חזוניש, כל רחוב השומר וכל האזור הזה ריק מאדם וריק ממכוניות, אבל צריכים ונאלצים להכנות בגאה, כי המשטרה לא חשבה מה עם הציבור.
נכון.
המשטרה כן תחשוב שיש רשלנות, ובגלל זה יש לה גם דרך לחקור עם כל הפוילשטיק שלה ולהסביר שהיא בעצם הצדקנית. אז היא לא הצדקנית, היא לא הייתה שמה, ותתאר לעצמך שמישהו היה צועק חרדק בעיצומו של לוויה, אני מבטיח לך בשידור חי, 400 יסמניקים היו רצים פתאום כמו עכברים, היו רצים מכל מקום. למשטרה, שהיא תפסיק להאשים את הציבור שבאופן ספונטני התקרבו למיטה, נכון, התקרבו ספונטנית למיטה, נכון בהחלט, כל אחד מעוניין להיות קרוב לצדיק, נכון, כמו בהר הבית ובבית המקדש, עומדו צפופים והשתחוו.
כן, זה היה אחד מעשר הניסיונות.
זה נכון שזה שזה לא קרה עד היום בציבור החרדי, זה רק מעיד על עדינות נפשנו, על הצילות נפשנו, על מידותינו הנאצלות, על זה שגם בלוויות גדולות וגם באירועי שמחה גדולים כמו ל"ג בעומר, אנחנו מתחשבים פלוס, בבני האנוש, כן.
נכון.
וכל הסיפור שמנסים להוביל אותנו כל הזמן, אני לא מתכוון לתוכנית שלך חלילה, אני אומר לך שאני פשוט מאזין לכל מיני תוכניות ומחובר לכל מיני מקומות שאני מקבל דברים כאלו, שזה פשוט הלקאה עצמית, להגיד לאנשים, רבותיי, תירגעו.
נכון, אז תשמע, בוא, אני אגיד לך.
שילך ויסתרק משם.
רב שמואל, רב שמואל, אני מסכים.
אנחנו לא דוקרים.
אנחנו חרדים ואנחנו גאים בזה.
ולא זורקים חזיזים במגרש לכדורגל, ולא כלום, ואל תתנו לנו מוסר. גם לא בשם יתומים, ולא בשם אלמנות, כי אנחנו דואגים ליתומים ולאלמנות. לא המשטרה, ולא הרדיו, ולא אף אחד. בסופו של יום, היהדות החרדית נושאת בנטל של כל המצוקות וכל העזרה מסביב, ולולי זה הציבור החרדי לא היה קיים. הרי זה פקטו. אנחנו כן צריכים להסתער מאוד על מה שקרה, על מה שלא היה צריך לקרוא, בוודאי שלא בזדון, בשגגה שבשגגה שבשגגה, אבל בוודאי לא להתהלך באשמה. אנשים שמכוונים את זה כל הזמן.
טוב, אז רב שמואל, רב שמואל.
יש שיתף פעולה, לא שיתף פעולה.
רב שמואל.
הוא אמר, סילמן אמר, הוא אמר, צ'ורק אמר. באמת, לאן
נקרא? לא, לא, עזוב, בוא, זה לא הרמה, זה לא הרמה שאני מוכן לדבר עליה בכלל.
היה חסר תאורה שם ברחוב. אני אומר לך את זה בפירוש, אני הייתי שם ברחוב. הייתה חסר תאורה, דברים באמת שהם לא קשורים לציבור. היה חסר תאורה, הלוויה... הלוויה יצאתה במדרגות, זה נכון שאם היה פחות דוחק, יכול להיות שהיה ניתן למנוע את זה, ואני אומר את זה שוב, יכול להיות, כי המדרגות הן בשיפול, המדרגות הן מאוד צרות,
ויכול להיות שגם אם היו מקיפים את המיטה משטרה, רק חסר אחד, אדם אחד שימעד בטעות, יכולה לגלגל אחריו את כל המיטה עם האנשים. שום דבר פה לא היה בטוח, ואף אחד פה מהציבור החרדי, גם לא מהאנשים הכי קרובים לרב אוזנו, לא אשמים בסיפור הזה. זה פשוט ניסיון של המשטרה עם הספינולוגים שלהם להוביל את זה לכיוון של כביכול לקבוע לנו סדר חדש בציבור החרדי בכל מהלך חיינו.
לא יקרה.
אני מודיע לך, אנחנו 70 שנה פה מקום המדינה, אנחנו פה עוד הרבה לפני קום המדינה, אבל בוודאי מקום המדינה, הציבור החרדי, לא היה קשור לשום טרגדיה מן הסוג הזה.
רב שמואל, הנקודה הובנה, אני מסכים עם מרבית דבריך, עדיין אני חושב שבלי הלקאות עצמיות, אדם ירא שמיים, כל אחד בביתו לעצמו צריך לעשות חשבון, מה הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, מה קורה פה, איך יכול להיות?
נכון. מה השאלה בכלל?
רב שמואל, המון תודה שעלית לשידור, כל טוב, אנחנו...
בעיקר שהכיוון יהיה לא הלקאה עצמית,
לגמרי לא, לא, אין מה להלקות. אנחנו מהמיטב של המיטב. כל טוב, כל טוב, שלום, שלום. אנחנו, מאזינים יקרים, מספר הודעות, כי אנחנו ממש חורגים מהזמן שלנו, אבל האנשים המיוחדים שיושבים פה, רב דוד ונתי, אומרים לי, אריה, תמשיך. אז אני ממש עוד כמה דקות, אני קורא כמה הודעות, אני מבין שצריך לעשות חשבון נפש, ולב יודע מרת נפשו. ולכך חשבתי, רגע, זז לי פה המסך, ולכך כל אחד יתחזק ויזהר בעצמו יותר. אך אינני מוכן לקבל שאנשים שעזבו את בתיהם בעיצומם של ימי הפסח ללוות את פוסק הדור, והכל מתוך רגשות אמיתיות, מתוך רצון אמיתי לקיום התורה, ויואשמו בחוסר דרך ארץ, ברדידות, בחוסר ריסון ובחוסר חינוך. ישנה הרגשה של התייפייפות וגילויי אשמה. אני מאמין שהמיטה המשונה הזאת נעשתה מן השמיים, ואין לנו מה להתעסק בזה. ידידי היקר, אני לא מסכים איתך. אם אנחנו, אם ימותו אנשים ואנחנו לא נתעסק בזה, אוי ובוי, מאידך אני מסכים איתך שהרבה מאוד ו-99% מהאנשים שהיו שם באו בכוונה טובה. אבל אוי ובוי להתעלם ממוות של אנשים. ידוע לך בטח הנושא של עגלה ערופה ומה קורה שמוצאים גופה ומודדים לאיזה עיר היא קרובה. תלמד את הסוגיה הזאת ותראה שאי אפשר להתעלם מאדם שנפטר. בקשר לדברי המאזין דניאל, אני גר כיום בעיר לא דתית, והוריי גם כן גרים בעיר חילונית. ובכל השנים מאז עומדי על דעתי, לא ראיתי ילד או ילדה שממתינים על שפת המדרכה, שיגיע מבוגר מעל גיל 9 שנים שיעביר אותם את הכביש. בשנות לימודיי בישיבה בעיר בני ברק, זה היה מחזה נפוץ ביותר. אז מר דניאל, לך. אז מר דניאל, לך נא ראה, לך נא, ראה את ציות אחיך, חסרי החינוך במרכאות כדבריך, להורות הביטחות ואל תביט בחסרונם. גם נכון, יש אצלנו המון חסד, יש אצלנו המון התחשבות בזולת, ועדיין אנחנו מדברים על הקצה שבקצה שגורם לנו לבעיות. תודה רבה לך על עלת הנושא, דווקא עכשיו, כי אפילו בזמן המאורע כשהזדעזעתי מהמקרה חשתי שאנשים סביבי אדישים, ליבנו נאטם לאסונות, לצערנו, וחשבתי שלא כדאי לומר כלום ממה שאני מרגישה, כי הדבר לא יישמע. והנה, הרב הגיע ואלה את זה. תודה רבה, אשריך. אנחנו יורדים להודעה האחרונה. אלא רב מונק, דבריך יפים ונכונים, רק שהרי רוב הציבור מתנהג יפה מאוד. רק שמדבר ביחידים ממש, ולאותם יחידים לא יעזרו ארגונים ופורומים וכדומה. תודה רבה, אני מזדהה עם הדברים. יש אנשים שהדבר היחיד שיכול לעזור להם, זה באמת להוקיע אותם. אנחנו רואים לילה טוב למאזין האחרון.
שלום, ערב טוב רב.
ערב טוב לך, תודה שחיכית בסבלנות.
נדבר ניסים כהן מירושלים.
כן, כן רב ניסים.
כן, אני רוצה לדבר על הנושא הזה מזווית אחרת. אני עובד באל המעיין, ובתוך יש תפקידי...
במה אתה עובד?
באל המעיין.
אל המעיין, כן.
אתה חושב להגיד לי, הייתי המון פעמים במצב של כשמרן זצ"ל היה מגיע לכנסים ואירועים, והיית רואה בכניסה וביציאה, לצערי הרב אני אמרתי, את ההתנפלות, אולי מתלהבות של לראות את מרן ואורם
לגעת בשולי גלימתו.
יפה, אבל עם כל זה ראית שזה כבר גובל, עם כל הרצון להבין את ההתלהבות, ראית גם את הנושא של סיפות, ואנחנו אומרים, אני לא רוצה להקצין, אבל ממש סיפות בצורה לא רגילה. אז יש פה את העניין שהציבור הערבי כן, יש פה מה להיזהר, יש פה מה ללמוד, אין מהדויה ואין ממקרים כמו שאני מתאר. אי אפשר להגיד שהציבור תמיד הוא מושמע. יש ציבור, זה הרב שלא תמיד מושמע. אני ראיתי איך שפעמים אדמורים עוברים, יש שביל של מטר וחצי מגובים פה, אדמור עובר בצורה מאוד יפה, ללא שום הפרעות.
כן, אכן דברים יפים אתה אומר, יש באמת, רוב הציבור שלנו הוא ציבור מיוחד, אני לצערי הרב עוד פה מתנגן, ואנחנו ממש חייבים לסיים, אולי בהזדמנות נעלה אותך שוב לשידור הבניסים. תודה, 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 תודה לכל המאזינים, וסליחה ממי שלא הצלחנו להעלות אותו לשידור. תודה גדולה מאוד לדוד קלידגר, לנתי חדד, לשלומי פולק, שעבדו פה קשה מאוד היום עם עשרות המאזינים וההודעות וכל הדבר הזה. אני חושב שנתנו במה ודעה לשני הצדדים לדבר ולתת את הרגש והכאב שלהם. תודה לכולכם, שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ושמשיח יבוא ויגלנו במהרה, אמן.